אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, בקרוב נוכל לטוס לכוכב הלכת מאדים. כן, כן, זה יקרה בשבת. לא ממש, בשבת היזם אילון מאסק חשף את הפרויקט הבא שלו, חללית שתיקח תיירים לכוכב הלכת מאדים, וגם לירח, היום זה קצת פחות מלהיב אותנו, מיד כל הפרטים. שנה טובה, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם שנה טובה ומתוקה, עם דגש על מתוקה, נמצא איתי כאן באולפן מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, דוקטור רועי אלדור. איתו נדבר על סוכרת, עבר, הווה, עתיד, על ההיסטוריה של המחלה, על ההווה, וגם על הפתרונות והחידושים הרפואיים. שלום לך, שנה טובה.
שנה טובה, בוקר טוב.
אגב, רק אנדוקריני, הכוונה היא לאנדו, דברים שמופרשים בתוך הגוף, נכון? זה תמיד שמות
של בלוטות והורמונים, ככה.
כן, אוקיי. ונעסוק בעוד עניינים. אז שימו לב, בשבת, במסיבת עיתונאים שנערכה בטקסס, האיש מאחורי ספייס איקס, שאתם ודאי מכירים, אילון מאסק, חשף את הפרויקט הבא שלו, חללית, שתיקח את כולנו למאדים, לכוכב הלכת מאדים וגם לירח, וזה יקרה כבר בשנה הבאה. טיסות הניסוי יחלו בעוד חצי שנה. ועוד בענייני חלל, צוות רובוטיקה של נאסא, סוכנות החלל האמריקאית, עורך בימים אלה שורה של בדיקות באב טיפוס מיני רובוטי ייחודי שמסוגל לנסוע, לעוף, לרחף ולשוט. הקטע הוא הגימיק שהרובוט הזה כולו הודפס במדפסת תלת מימדית, והוא עוצב במיוחד עבור משימת מחקר בכוכב שבתאי. ועוד עניין שמגיע אלינו מחלל, האסטרונאוטית דוקטור ג'סיקה מאיר, איתה דיברנו לקראת הטיסה שלה לתחנת החלל. אנחנו שמחים לבשר שהיא הגיעה אל היעד. ביום רביעי היא טסה לכיוון תחנת החלל, היא הגיעה וכבר ערכה ניסויים מדעיים במצב של מיקרו כבידה, או כמו שפעם קראו לזה, מצב שבו אין כוח משיכה. נזכיר שאבא של דוקטור ג'סיקה מאיר היה ישראלי, יהודי שעלה לישראל מעיראק, לחם במלחמת העצמאות ולמד רפואה. אגב, אפשר לעקוב אחרי ג'סיקה באינסטגרם, אסטרו קו תחתי ג'סיקה. זה מה שאני עושה, וכך אני מתעדכן בכל מה שקשור אליה בתחנת החלל. עוד עניינים קצת יותר כבדים. משרד הבריאות שוקל לאסור באופן מוחלט שיווק ומחירה של סיגריות אלקטרוניות בישראל בשל מחלת ריאות שבה לקום מאות משתמשים בסיגריות האלקטרוניות. בארצות הברית 12 מתוכם מתו כבר, מיד נרחיב בעניין הזה. וגם היום ג' בתשרי צום גדליה, תענית לציון רצח גדליה ובן אחיקם, אנחנו מיד גם נעסוק בכך. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אז שנה טובה, הרבה ענייני חלל יש לנו, חיוביים כמובן, אבל אנחנו רוצים לעסוק במתיקות של השנה הזו. אנחנו מתחילים מסוכרת. אז שוב שלום לדוקטור רועי אלדור, שהוא מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני באיכילוב, מרכז הרפואי תל אביב איכילוב. בוא נתחיל מהשאלה, אני כבר שאלתי אותך לפני השידור, כי זו מחלה שאני שומע עליה יותר ויותר, והיא מאוד מסקרנת, האם היא גנטית, תורשתית וכו'. אתה יכול להגדיר לנו מהי המחלה הזו? אנחנו מכירים שפעת, מכירים מחלות יותר קשות, מהי סוכר?
ההגדרה של המחלה היא מאוד פשוטה, סוכר גבוה בדם מעל ערך מסוים.
כי אמור להיות לנו סוכר בדם.
סוכר בטווח מסוים, וכשהוא עולה מעל מספר מסוים, יש סוכרת, כשזה באמצע יש טרום סוכרת. עכשיו, הסיבה שאתה שומע על המחלה הזאת, זה פשוט המחלה הנפוצה באנושות כרגע. יותר אנשים חולים בסוכרת מכל מחלה אחרת יחידה שיש כרגע בעולם, וזה בעצם מגפה שתוקפת את כל המדינות, אז קוראים לה במקום אפידמיה, קוראים לה פנדמיה, כי זה מגפה כלל עולמית.
עכשיו, האדם שלנו, אנחנו יודעים שהוא אמור להוביל חמצן, הוא אמור להוביל סוכר, זה המצב הטבעי, נכון?
כן, בעצם הסוכר זה האוכל של התאים שלנו, והוא אמור להישמר ברמה מסוימת בדם. כשהסוכר עולה, זה בעצם מעיד על כך שהגוף לא מצליח להתמודד עם הסוכר, מסיבות שונות. כשאנחנו מדברים על סוכרת, יש שתי צורות של המחלה העיקריות, יש כל מיני צורות, אבל הצורות העיקריות זה סוכרת מסוג 2, נקרא פעם סוכרת מבוגרים, זאת הסוכרת הנפוצה ביותר, זאת המחלה הכי נפוצה באנושות כרגע. והמחלה השנייה, סוכרת מסוג אחד, שפעם נקרא סוכרת נאורים.
מה ההבדל ביניהם?
ההבדל הוא שסוכרת נאורים מחלה מאוד, זה בעצם שתי מחלות שונות לחלוטין, שצריך להתייחס אליהם שונה, לטפל בהם בצורה שונה, והדבר היחיד שדומה ביניהם זה בעצם העובדה שהסוכר עולה, ונזקי הסוכר כשהוא גבוה. סוכרת מסוג אחד היא מחלה שנובעת מכך שבעצם הגוף תוקף את הלבלב, את התאים שמייצרים אינסולין בלבלב. אינסולין הוא הורמון שאמור להכניס את הסוכר לתוך התאים, וכשהתאים שמייצרים אינסולין נעלמים, בעצם אין לנו מספיק אינסולין בגוף, והסוכר עולה.
רגע, המערכת החיסון שלנו בטעות, אני משער, תוקפת את התאים שאמורים לייצר אינסולין בלבלב.
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, זה מה שנקרא פעם סוכרת נאורים, העניין הוא שהנאורים יכולים להופיע בכל גיר, בכל גיל.
לא מעיד על...
בני 80 ומגיל צעיר מאוד.
אז למה קוראים לזה כך? כי מה, בעבר זיהו את זה?
בעבר ככה, אני חושב, זה נראה, והיה יותר קשה. הסוכרת נאורים בגיל מבוגר נראית קצת אחרת. יש יכולה קצת לרמות בהתחלה.
שזו מחלה מה, אוטואימונית?
מחלה אוטואימונית, והטיפול בה הוא לכאורה, במרכאות פשוט, אתה חסר אינסולין, מחזירים אינסולין. זאת אומרת, אנשים צריכים מסוכרת מסוג אחד לטפל בעצמם באינסולין. הטכנולוגיה מאוד משנה כרגע את...
אז זה אותם אנשים שמזריקים וכולי?
זה אנשים שמזריקים או משתמשים במשאבות אינסולין, זה אנשים שצריכים למדוד סוכר כל הזמן, לא להשתמש במת סוכר רציף. זאת המחלה הפחות נפוצה, למרות שגם השכיחות שלה עולה בעולם המערבי, כמו מחלות אוטואימוניות אחרות. לעומתה, המגפה הגדולה זה סוכרת מסוג 2, שבעצם שם יש אין ספור תהליכים שקורים במקביל וגורמים לסוכר בדם לעלות. בעצם ביום הראשון של הופעת המחלה, כשהסוכר עולה, זה סוף התהליך, זה לא התחלתו. זה סוף תהליך של נזק מתמשך לאיברים רבים, ללבלב, לשריר, לכבד, לרקמת השומן, לכליות, למוח, לאין ספור איברים, שבסוף התוצאה היא שהסוכר עולה והגוף לא מתמודד עם הסוכר.
רגע, סקרנת, מה גורם לכל אותם נזקים שבסופו של דבר ניבטים אלינו בצורה של סוכר גבוה?
אז תראה, אנחנו יודעים בכל איבר למפות את התהליכים שגורמים לסוכר לעלות. לדוגמה, בשריר, שם התחילו במקור, ראו שהאינסולין צריך לגרום לסוכר להיכנס, אבל לשריר יש תנגודת לאינסולין, האינסולין לא מצליח לפתוח את הדלת. ובעצם הסוכר אז נשאר בדם ולא נכנס לתא בכמות כמו שהוא צריך, ואז הסוכר בדם עולה. בכבד שמייצר את הסוכר בגוף שלנו, זה בעצם המפעל לסוכר בגוף שלנו, הוא אמור להפסיק לייצר כשאנחנו אוכלים, כי אז הסוכר בא מבחוץ, לא צריך לייצר עוד, והכבד ממשיך לייצר בסוכרתי.
רגע, בוא נעכל...
יש הרבה פרטים.
לא, כן. אני רוצה להקל את מה שקורה באמת בכבד, כי סקרנת, הוא מייצר סוכר כשאנחנו לא אוכלים?
כן, מאיפה? הכבד בעצם שומר לנו מה? על הסוכר קבוע כל הזמן, הוא גם אוגר אותו במאגרים, וגם יודע להפוך...
זאת אומרת, כן, בסופו של דבר, המקור של הסוכר בגוף שלנו, מאחר ואנחנו לא יכולים לבצע פוטוסינתזה, ולא יכולים לקלוט אור, זה מזון.
זה מזון,
אז נכון. מה הכבד עושה?
אבל לדוגמה בצום, כשאין לנו מזון, כן. כשנכנס עכשיו דרך מערכת העיכול, אז הכבד יודע לשמור על רמה מסוימת של סוכר כל הזמן, הוא משחרר לדם סוכר בכמות מסוימת. כשאנחנו מודדים סוכר למטופל בבוקר או לאיש בריא, רוב הסוכר שאנחנו נמדוד בכלל לא בא מהאוכל, הוא בא מהכבד. התהליך הזה אמור להפסיק כשאנחנו אוכלים, אבל הוא לא מפסיק בסוכרתיים, הוא ממשיך ובעצם... זה סוג של פגיעה שגורמת לעליית סוכר, כי כשהסוכר ממשיך להישפך מהכבד במקביל להיכנס ממערכת העיכול, הסוכר בדם עולה. יש עוד אין ספור תהליכים כאלה, הכליה לא מפנה סוכר, אפשר לדבר על המוח שבעצם בקרת התיאבון, סוכרת קשורה להשמנה. אנשים עם עודף משקל מפתחים סוכרת, והשמנה גוררת סוכרת, בעצם זה... מחלות נלוות, או סוכרת זה סיבוך של השמנה.
זאת אומרת שיש מצב שאני ארד במשקל והמחלה תיפטר?
תראה, אנחנו לא מדברים על פתרון המחלה, כי היא תמיד יכולה לחזור. זאת אומרת, גם מי שמתאזן לאורך שנים, לדוגמה מי שירד הרבה מאוד במשקל עם ניתוחים, אנחנו יודעים שכעבור שנים ארוכות זה ללא ספק יכול לחזור, בחלק זה חוזר מוקדם יותר, בחלק מאוחר יותר. זה קשור ללא ספק לירידה במשקל. אבל ירידה במשקל, קל להגיד, קשה לעשות, ויותר מזה קשה לשמר.
ברור.
כך שבעבר אמנם ראינו את האפקטים המיידיים שלה על הורדת סוכר, אבל לטווח ארוך זה בעצם סוג של טיפול שהוא לא כל כך אפקטיבי. וצריך לחשוב עליו לאורך זמן עם, עם שילובים נוספים של טיפולים.
שמע, זה באמת נשמע יותר מורכב ממה שחשבנו, ובכל מה שקשור לסוכרת השנייה, זאת אומרת, הראשונה, אוקיי, הבנו באמת אוטואימונית, מחלה אוטואימונית, מערכת החיסון תוקפת תאים מסוימים בלבלב שאמורים לייצר את האינסולין וכו', אבל ככל הנראה השנייה היא כמה מחלות ביחד, או לפחות זה איזשהו, זו תוצאה של הרבה מאוד תהליכים שחלקם קורים, או אחד מהם קורה, ולכן זה, זה באמת הרבה יותר מורכב לרפא אותה.
כן, זה מדהים להגיד שהמחלה הכי נפוצה בעולם, המחלה הכי נפוצה של האנושות, אנחנו לא מבינים מה גורם לה.
עכשיו, זה גם מדהים, אז אם כבר באמת סקרנת, אנחנו ניכנס לעומק של הדברים, אבל מה אכפת לי שיש לי הרבה סוכר בדם? זאת אומרת, למה הגוף לא עומד? אוקיי, אז הנה, אז התאים מקבלים יותר הזנה, ואני אפוך להיות גיבור על.
אז הסוכר בפני עצמו גורם לנזק. הוא בעצם לאורך זמן סוכר גבוה, גורם לפגיעה בכלי הדם, גורם לטרשת עורקים מואצת. הפגיעה הזאת, אנחנו מחלקים אותה באופן די שרירותי לפגיעה בכלי דם קטנים, מה שנקרא פגיעה מיקרו-וסקולרית, שמאפיינת פגיעה בכליות, בעיניים, במערכת העצבים, או פגיעה בכלי הדם הגדולים, שמאפיינת, לדוגמה, התקפי לב ואירועים מוחיים.
כי מה הסוכר עושה?
הוא מאיץ תהליכים של טרשת עורקים. אם אתה מסתכל על לב סוכרתי של סוכרתי לא מאוזן, בדרך כלל אתה לא תראה לזיה אחת בודדת של טרשת עורקים, אתה תראה את כל הכלי פגוע בצורה משמעותית. המחלה כל כך נפוצה, שבעצם היא בעצם הגורם העיקרי לכל הסיבוכים האלה. זאת אומרת, הסיבה מספר אחד בעולם המערבי, לעיוורון במבוגרים, לדיאליזה במבוגרים, לקטיעות לא טראומטיות במבוגרים, להתקפי לב, אירועים מוחיים ועוד כהנה וכהנה, זה סוכרת. אם אנחנו נצליח לטפל במחלה, הטיפול בסוכרת זה בעצם סוג של רפואה מונעת. אם אני מטפל בסוכרתי כשהוא מרגיש טוב וכשאין לו את הסיבוכים, אני בעצם, אם אני אעשה את עבודתי נאמנה, אני אמנע את כל הסיבוכים האלה, ובסוף התוצאה תהיה שהוא גם יחיה יותר וגם יחיה יותר טוב.
אנחנו באמת ניכנס לפרטים בהמשך השעתיים האלה, אבל מי השם? בואו נחלץ כותרת. מי השם? ההורים שלי, ההתנהגות הקולינרית שלי, האובססיה שלי לעוגות? האם אכילה של מאכלים עתירי סוכר, אולי שומן גם? זה מה שגורם למחלה או שלא?
אני אגיד לך, בוא ניקח צעד הצידה ונחשוב על זה בצורה פילוסופית, כי אין לי תשובה מדעית לצערי.
עברת להיות פילוסוף.
אבל אין דרך אחרת להסתכל על זה. אנחנו מדברים בעצם על האבולוציה השמה. למה? כי אנחנו, כל הדחף האבולוציוני הכי גדול לקיום חיים על פני כדור הארץ, זה לשרוד בסביבה דלת קלוריות.
נכון.
מה זה אומר? אתה כל הזמן מפחד מרעב. עכשיו, כשאתה מפחד מרעב, אתה מייצר הרבה מאוד מנגנונים שמאפשרים לך, כשיש לך את הקלוריות מסביבך, לאגור אותם. אוקיי? זאת אומרת, אם אני רואה לפני צלחת, אני אשאיר אותה ריקה, כי כשאני אוכל את כל האוכל, אני בעצם יאגור את הקלוריות האלה, והגוף שלי לא יודע שאני חי בסביבת שפע, ממחר יהיה רעב.
סלח לי על השימוש במילה, אבל אני מדבר על עצמי, החזירות הזאת, התאווה הזו לדברים סוכרתיים או סוכריים, זה משהו שהוא טבוע בנו אבולוציונית.
בדיוק, אנחנו רוצים להשמין, זאת המטרה שלנו, כי הגוף שלנו רוצה עכשיו לשרוד רעב, ואם אנחנו נשמין מספיק, אנחנו בעצם נוכל לשרוד רעב מאוד ממושך. אנחנו מדברים על עד שנה, ואפילו יותר מזה, של אנשים בלי אוכל, שורדים אם הם אגרו מספיק קלוריות לפני.
שנה, וואו.
כן, טוב. עכשיו, ושוב, זה לא רק אנחנו, זה בעצם כל עולם החי. אוקיי? אנחנו אבל שינינו את העולם, אנחנו כבר לא חיים בסביבה של רעב, אנחנו חיים בסביבה של שפע, וייצרנו לעצמנו מצב שדווקא האוכל הכי במרכאות משמין, הוא גם האוכל הכי זול. מאוד קל לנו בעולם שאנחנו חיים בו להשמין, אבל אני רוצה קצת לעצור רגע ולהגיד, לא להשתמש במונחים כמו חזירות, לא להשתמש במונחים...
דיברת על זה רק בקשר...
לא, אני אומר, נפשיים לזה, כי זה לא נכון, זה בעצם טבוע בנו. להיות בן אדם, הבן אדם הנורמלי במרכאות, במאה ה-21, כשהוא עובר את גיל 40-45, רוב האנשים כבר יש להם עודף משקל, חלק גדול מהם יש להם השמנה, ובעצם המצב הזה של עודף משקל והשמנה זה המצב הנורמלי שלנו. זה לא חזירות ולא חולשה ולא...
אני רואה את הדברית הזאת כאיזו נזיפה אישית בי.
ממש לא, זה לא נזיפה. אני אומר, אנחנו צריכים אבל לחשוב על זה במונחים אחרים. זה לא אשמתנו שאנחנו חווים את התהליך הזה. אנחנו בעצם ככה מתוכנתים.
כן.
זה לא אשמתי שאני רוצה...
זאת אומרת להתגבר על זה, זה משהו שהוא באמת מצריך הרבה מאוד אנרגיה, התעסקות.
נכון.
זה לא הטבעי.
סטטיסטית...
הטבעי זה להשמין.
נכון, סטטיסטית רוב האנשים, כשיש להם עודף משקל, היו רוצים לרדת, אבל יש סיבה שהם לא עושים את זה. וזה לא שהם לא עושים את זה כי הם לא רוצים או כי הם חלשי אופי. הם לא עושים את זה כי אנחנו לא מסוגלים, כי הגוף שלנו, ברגע שאנחנו יורדים במשקל אפילו כמה קלוריות, אנחנו נכנסים לתגובת רעב. וזאת התגובה הכי חזקה בעצם שיש לנו, אנחנו, בקרת הרעב היא מדהימה בדיוק שלה, וכשאתה מבין את זה, וכשאתה פונה למטופל ככה, כל ההתעסקות וכל ההתנהלות מול המטופל היא שונה. אוקיי? יש המון, היה בעבר המון אשמה בכל נושא ההשמנה והסוכרת.
נכון.
כשאין לזה מקום, אני לא מאשים מטופל שיש לו דלקת ריאות, אני גם לא צריך להאשים מטופל שיש לו סוכרת.
אז קודם כל יפה, אבל חוץ מזה, אתה הזכרת באמת את האבולוציה כמי שאחראית באמת על הצורך שלנו, אנחנו כמעט ולא יכולים לשלוט בו, באמת לאכול ולאגור את הקלוריות האלה. אז האם ברגע ששינינו את הסביבה ואנחנו באמת נמצאים באיזושהי חברת שפע וכולי, אז האם לא ייווצר מנגנון אבולוציוני כזה, שרק אנשים שיהיו מסוגלים לאכול המון קלוריות ועדיין לא למות מזה, הם אלה שישרדו, וזה המנגנון החדש של האבולוציה. רק די-ג'יי מקלר, שאוכל המון, ואתה יכול לראות אותו מאחוריך, הנה הוא עומד שם, אתה רואה? הוא בכל... נשאר ככה, רק אנשים עם גנים כאלה ישרדו. ואנחנו אכלנו אותה ובגדול...
תראה, אני כשאני מדבר עם קהל רחב לא מקצועי, גם עם קהל מקצועי, אני אומר להם, כל מי שרזה בחדר הוא אנומליה. כל מי שעבר את גיל 40, 45, 50 ואין לו עודף משקל, הוא מבחינתי הלא נורמלי, כי הנורמלי זה עודף משקל. הסוכרת מופיעה כרגע עדיין בעיקר באוכלוסייה מבוגרת, אחרי בעצם... שאנחנו, יש לנו ילדים ונכדים, ואין איזה משהו שיעצור את האבולוציה כאן. אבל,
אוקיי,
זה לא כל כך פשוט, כי בעצם זה לא רק מושפע מהאבולוציה, זה גם מושפע מהסביבה. ואת זה אנחנו כן יכולים לשנות.
אוקיי, אז דיברת על מבוגרים. האם המזון המעובד שאנחנו אוכלים, הוא גם עשוי להשפיע עלינו בהפצת המחלה או בגרימת המחלה?
לא ספק. תחשוב על זה שבעצם היום קל מאוד להכניס הרבה מאוד קלוריות לתוך הגוף, מהר מאוד. כשאתה מדבר על מזון מעובד, ההפוך מלא טעים במזון מעובד, זה לא, ההפוך מטעים במזון מעובד, זה לא טעים, אלא סובע. מזון מעובד מיוצר כדי שאנחנו נוכל נצרוך יותר ממנו ונקנה יותר ממנו.
אתה מאשים את תאגידי המזון בכך שהם מפציצים את המוצרים במלח, סוכר, שומן וגורמים לנו? הנה יש לנו כותרת, העבירו אותה לאופר נחשון מיד.
תאגידי המזון עושים מה שהם צריכים לעשות בשביל למקסם רווחים.
לגרום לנו להתמכר לאוכל שלא בריא.
אבל הרגולציה מתחילה להשתנות, וגם תאגידי המזון מבינים ש... אולי בבחירות שלנו של מזון לפעמים אנחנו...
אולי גם להרוג את הלקוח, זה לא מאוד חכם.
בדיוק.
אבל אתה צודק שאי אפשר להשים. שוב, כל אחד רוצה למקסם את הרווח שלו בעולם הזה. אנחנו... טוב, זו מחלה באמת מרתקת. חוץ מזה שהיא מאוד נפוצה, ככל הנראה תלויה גם בהרבה מאוד גורמים, וקצת קשורה לכולנו, או כולנו מועדים לפורענות. שלושה שיודעים. לפני 4 ימים, ביום שבת, במסיבת עיתונאים שנערכה בטקסס, האיש שמאחורי SpaceX, אילון מסק, אותו יזם על, חשף את הפרויקט הבא שלו, חללית שתיקח את כולנו למאדים וגם לירח. זה יקרה כבר בשנה הבאה. טיסות הניסוי החלו בעוד חצי שנה, ועוד בענייני חלל, צוות רובוטיקה של סוכנות החלל האמריקאית נאסא עורך בימים אלה בדיקות באב טיפוס מיני רובוטי, שמסוגל לנסוע לעוף, לרחף ולשוט, והוא כל כולו הודפס במדפסת תלת מימדית. אגב, הוא עוצב עבור משימה שקשורה למחקר בכוכב הלכת שבתאי. מי שיעשה לנו סדר בשלל הידיעות האלה שקשורות לחלל, הוא דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה וחלל, פרופסור יואב יאיר. שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב, שנה טובה.
שנה טובה. תחום החלל מרים ראש לשמחתנו. היו שנים שבהם הייתה תחושה שדי, ויתרנו כבר על הרעיון של לשגר אנשים, אפילו לירח וכו', והנה אנחנו פה מעוררים עניין עולמי, כל המאבק הזה בין החברות, איזה כיף.
כן, קודם כל להפך, התחרות לחזור לחלל, גם בצורה מסחרית, נמצאת במלוא עוזה.
כן.
שאני מבחינו ממש רואות, תנופה מדהימה, ואני חושב שמי שמוביל, כמו בהרבה דברים אחרים, זה אילון מאסק וחברת ספייס איקס, שחגגה בשבת יום הולדת 17, והוא מראה וחשף את הטיל החדש, סטארשיפ MK1, טיל שמתוכנן לשאת איתו, כמו שאתה אמרת, נוסעים, תחילה אל הירח, ואחר כך למאדים, ואולי אפילו מעבר. לוח הזמנים שהוא קבע שאפתני בכל קנה מידה, אם רק נשווה את זה ללוח הזמנים שנאסה הגדירה, סגן הנשיא מייק פנס קבע שנאסה תחזור לירח עם נחיתה מאוישת ב-2024, פרויקט ארטמיס, והבטיחו שהמפקדת תהיה אסטרונאוטית אמריקאית. אז הם לקחו עוד 4.5 שנים. אילון מאסק טוען שהוא כבר בשנה הבאה יכול לשגר טיסות ניסוי וטיסות מסחריות ולהגיע לירח מוקדם לפני כולם. אגב, הם לא יחידים במרוץ, גם הסינים וההודים נמצאים במרוץ, וכולם רוצים להגיע לירח. אני אומר, להגיע מאויש ולנחות בשלום, לא כמו החוויות שאנחנו חווינו כאן בישראל ובעוד בשנה שעברה.
כן, טוב, ידענו לא לשלוח אנשים כמובן, לא, כן, לא, לא מה שקרה.
אתה צודק, יש מרוץ חלל מרגש מאוד.
כן, ממש.
כן, תראה, הוא יודע, למשל, אני אתן דוגמה נוספת, תחנת החלל הבינלאומית ששקדו במשך עשרות שנים לבנות אותה, המדינות המובילות בחקר החלל, עומדת להינטש בעוד פחות מ5 או 7 שנים, ולהפוך למוצב מסחרי, היא תהפוך להיות שדה ניסוי לחברות מסחריות שתרצנה להשתמש בה, לצרכים תעשייתיים למשל, או לוויקנד או הנימון בחלל, זאת אומרת, יש כל מיני אופציות, אבל אנחנו רואים חדירה גדולה ולכת של השוק האזרחי אל תחום החלל, שבעבר היה נחלתן של סוכנויות חלל מדינתיות.
נכון, ובאמת שינוי המודל הזה יצר משהו שהוא, כן, לשמחתנו, כן עובד בסופו של דבר.
כן, לעת עתה זה עובד, כן. הרבה כסף מגויס ונשפך מעניין. לשם. קוראים לזה New Space, החלל החדש. גם כאן בכנס רמון שהיה בשנה שעברה ויהיה בינואר השנה הבאה, היו הרבה מאוד חברות ומשקיעים מסחריים שמתכננים ובונים אב טיפוסים ו כל מיני חלליות ויוזמות להשתמש בחלל להפקת רווחים, וגם לטובת האנושות כמובן.
וואו, זה נשמע מדהים שאנשים ינחתו באמת בכוכב הלכת מאדים. אני מוכרח לומר שכמי שגדל על הנחיתה על הירח כהישג, הנחיתה בכוכב לכת אחר נשמעת לי מדע בדיוני. לא יודע למה, אולי כי מגדירים את זה ככוכב לכת אחר, אולי בשל המרחק הרב.
זה נכון, כל מה שאתה ציינת נכון, יש הרבה מאוד קשיים בנחיתה מאוישת על מאדים. אני חושב שיש פער מסוים בין ההצהרות לבין היכולת לממש אותן, אבל אני אופטימי. בסוף, אתה יודע, אנחנו המין האנושי, מין תבוני שמחפש לפרוץ מעבר לגבולות הפלנטה שלנו, ומאדים הוא היעד המתבקש הבא. לא ברור אם קודם ינחתו על הירח, יקימו בסיס על הירח, ומשם יצאו למאדים, כי בגלל כוח הכבידה הנמוך לירח יותר קל לשגר משם, או שיצאו את הדרך למאדים שלוקחת 11 חודש או 12 חודש, תלוי מתי משגרים, ונוחת בני אדם, אתה יודע, זה מסוכן, משום שיש דילי ביכולת השליטה והבקרה שלנו בגלל המרחק של מאדים מאיתנו, וכל משימה יש בה הרבה מאוד נעלמים, בניגוד לבקרה הצמודה שראינו, וחגגנו השנה את 50 שנה לנחיתה של אפולו, וראינו כמה הדוק, או הדוקה הייתה בקרה של מישן קונטרול על האסטרונאוטים. במאדים זה הולך להיות סיפור אחר לגמרי.
וואו. טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. אני רוצה התייחסות שלך באמת לידיעה על המיני רובוט הייחודי שהודפס במדפסת תלת מימדית על ידי החברים בנאסה.
כן, זה בכלל ידיעה מדהימה, משום שאתה רואה איך נאסה בפרויקט של צייה קדימה, אני מדבר על 10-15 שנים קדימה, מתכנים כבר עכשיו קונספטים של משימות רובוטיות שדומות לרובוטריקים. הם קוראים לזה שייפ שיפטר, מחליף צורות, מעין רובוט שמורכב מתתי רובוטים, תתי מערכות קטנות יותר, שמיועד לנחיתה על יריחו של כוכב הלכת שבתאי, הלא הוא טיטן, וטיטן, ירח ענק, 2500 קילומטר רדיוס, הוא היחיד במערכת השמש שמכיל אטמוספירה משלו, שהיא אגב כמעט כולה חנקן, כמו בכדור הארץ, אצלנו 78%, בטיטן 98%. הרבה מאוד שנים סברו שטיטן מאוד דומה לכדור הארץ הקדום. וגם, יש לציין שוויג'ר, שחלפה על פניו ב-81, זייתה תרכובות אורגניות באטמוספירה. ואנחנו יודעים שעל פניו של טיטן יש אוקיינוסים, נהרות ועננים של מחזור, דומה למחזור המים בכדור הארץ, רק של תרכובות פחמניות כמו גז, מתן ואתן בכדור הארץ. שם הם קפואים או נוזליים, כי הרי הטמפרטורה על פניו היא מינוס 178. אז הרובוט הזה מתוכנן להגיע ולנחות על פניו של טיטן, ולזחול ולסחות ולצלול לתוך הנהרות, ואולי גם לעוף ולשחרר מזלטים קטנים שידעו לטוס ולעשות סובלנס, כלומר מעקב וניפוי פני השטח. והגיזת הזהב או הפרס הגדול הוא לחפש מערות ומנהרות בתוך פני השטח, ששם מי יודע מה קורה, אולי קצת יותר חם, אולי יש שם נביעות הידרותרמליות, כלומר כמו גייזרים.
אני מריח חייזרים בשיחה הזו, או חוצנים.
כן, בסוף, תמיד בסוף אנחנו מתכנסים לנושא הזה של חיפוש משהו.
באמת לאחרונה שמענו את הגישה לפי ככל הנראה החיים קשורים לאיזשהן נביעות של מים חמים וכולי, אם אתה באמת מדבר על מצב שבו התנאים שמזכירים מעט את כדור הארץ, ואולי יש שם נביעות דומות, מעניין מאוד.
נכון, כן, טיטן הוא שדה עצום. יש לזכור שקסיני של סוכנות החלל האירופאית ונאסה, שהגיע אליו ב-2004, ניפתה אותו במשך שנים, יחד עם נחתת שהנחיתה על פניו, שנקראת הויגנס, והתוכנית של, אגב, נאסה, יחד עם אוניברסיטאות קורנל וסטנפורד, היא לנחות נחתת, לבנות נחתת שדומה להויגנס, שנחתה וסיימה את חייה אחרי זמן קצר, ושתהיה מורכבת מ-10 או 10 רובוטים קטנטנים כאלה, שהתפרסו מתוך נחתת האם, יבצעו את המשימות, יחזרו אליה, אגב בצורה אוטונומית עם אינטליגנציה מלאכותית, וידעו לנהל את כל הדבר הזה ולשגר את התוצאות חזרה לכדור הארץ, כמובן בדילי האופייני של הזמן שלוקח מפה להגיע לשבתאי, שזה מיליארד קילומטר מכאן, יש לזכור.
אם זה היה סרט מדע בדיוני, אז אותן גשושיות אוטונומיות, הם היו הופכות להיות התושבים החדשים שבה, או התושבות החדשות במקום עצמו, והם היו מכריזות על עצמאות וכו', אבל אולי אני נסחף.
כן, בעתיד מי יודע.
כן.
אנחנו נשלח ישויות רובוטיות שיכולות ללמוד ולהתאים את עצמן לפני השטח, הדבר היחידי שהן לא יכולות לעשות זה להתרבות ולבנות את עצמן, מה שנקרא self-assembly.
זה מה שאתה חושב, עד שהחיים מוצאים להם דרך. אני
כן,
מקווה.
אז נחכה ונראה.
אוקיי, אז רובוטריקים, זו הכותרת שלנו, סוג של רובוטריקים, מיני רובוטים שמסוגלים לשנות צורה ולעוף, לרחב, לשוט, לנסוע. הם הודפסו במדפסת לתמימד, בקרוב יערכו ניסויים באותם רובוטים רובוטריקים, והם מתוכננים להגיע למשימת מחקר בחוכב הלכת שבתאי, אולי גם בירחים שונים. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה והחלל. תודה לך.
חן חן, דודו דיקאות.
הזכרנו את הרובוטריקים. דוקטור רועי אלדור, אתה ודאי מכיר את הפתיח הזה. מזהה כמובן.
מה שיפה שבסוף המדע תמיד עוקף את מה שאנחנו חושבים שיהיה, נכון?
נכון.
לא מעריכים נכון מה יקרה עוד 10 שנים.
אבל דווקא בספרי מדע בדיוני ובסרטים, איכשהו אנחנו מוצאים זרעים לכל מיני דברים שאנחנו נתקלים בהם.
המציאות בסוף הופכת ליותר ויותר מדהימה.
כן, לגמרי. אנחנו ודאי חיים בתקופה מדהימה, מה שתמיד נכון לומר, אני חושב, אבל אנחנו גם מרגישים את זה בימים אלה. טוב, אנחנו נחזור לדבר על סוכרת. נמצא איתי כאן באולפן דוקטור רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. דיברנו מעט על סוכרת, דיברנו על סוגי סוכרת, סוג אחת, סוג שתיים, מיד נרחיב בעניין הזה, אבל עדיין לא דיברנו על הגורם. הזכרנו מעט השמנה כמשהו שעשוי אולי סטטיסטית להעיד על מקרים רבים יותר וכו', אבל מה גורם? האם אפשר לדבר על משהו שהוא ממש גורם?
אז באמת אנחנו לא יודעים מה גורם, אנחנו, סוכרת מחלה מאוד, אמרתי, המחלה הכי נפוצה שאנחנו כן. בעצם לא מבינים מה גורם לה, למה הסוכר בסוף יעלה, למה כל האיברים נפגעים, יש כל מיני דברים מוזרים במחלה הזאת. לדוגמה, היא מתנהגת, בסוכרת מסוג 2, מתנהגת מאוד בתור מחלה תורשתית. אם להורים היה, לילדים יהיה וכדומה.
נכון, וואו.
אבל מצד שני, כשהם ייפו את הגנום וחיפשו גנים שגורמים למחלה הזאת, לא מצאו גן שממש הסביר את התופעה הכלל עולמית הזאת.
איזה כמה גנים, איזה תמגיל.
גם כשחיפשו כמה ומגוון, לא מוצאים, אין הסבר. זאת אומרת, יש תופעה תורשתית בלי הסבר גנטי, בלי מוטציה שאומרים, הנה, 10 המוטציות האלה יעשו סוכרת. יש מוטציות שמעלות את הסיכון בקצת, אבל זה לא מסביר את התופעה הרחבה הזאת. ובעצם לאט לאט אנחנו היום מתחילים אולי להסתכל על קצה הקרחון, על תופעה שהיא לא גנטיקה, היא נקראת אפיגנטיקה. זו תופעה שהיא גם עוברת בתורשה מההורים לילדים, אבל היא גם מושפעת מהסביבה. וכל מה שאמרנו, השינוי בסביבה.
הזכרנו באמת גם בתוכנית שלנו אפיגנטיקה, הכוונה היא לכך שיש לנו מלבד את הגנים עצמם שאנחנו יורשים מההורים, שזה בתכונות, גם זו הגזמה, מתכונים ליצירת חלבונים וכו', אבל בגדול, בסופו של דבר, אלה דברים שאנחנו יכולים לקבל באמצעותן מחלות וכו'. יש את האפיגנטיקה, שזה מין גנטיקה שאפשר לשנות בה את החיוות, איזה משהו כמו מתגים כאלה שאפשר לשנות, ואז אתה גם מקבל מההורים כל מיני טראומות או כל מיני דברים מוזרים שהיינו בטוחים שלא מקבלים מההורים.
זה מדהים לראות את התופעה בסוכרת, איך היא נראית, כשההורים שלך באו מאזור דל קלוריות. לדוגמה, כן. אנחנו רואים את זה באוכלוסייה מקסיקנית בארצות הברית, או בארץ, בצורה מאוד בולטת, תיארו את זה לראשונה בעולי תימן,
כן.
ובעולי מאתיופיה לאחרונה. הדור הראשון עוד חווה את הסביבה דלת הקלוריות בעצם האכילה שמתאימה שם. הדור השני כבר, הוא ישראלי לחלוטין, הוא גדל בסביבת שפע, אבל הגוף שלו כאילו זוכר את ההרים, נגיד את זה כך. והאנשים בדור השני יותר מועדים בעצם לפתח סוכרת, ולאט לאט...
כי הם מחוותים כאילו הם בסביבה של רעב.
זאת אומרת, הם נולדו כבר בסביבת שפע, זה לא אשמתם שההורים עלו...
אז עדיף להיוולד ברשת של מזון מהיר כמה דורות, ואז אתה יודע שהילדים לא יזכרו גם לא אפיגנטית את הרעב.
שוב, הסיכון בסוף עדיין יהיה גבוה, כי הוא גבוה בכל האוכלוסייה, אבל האוכלוסיות שבהם זה יותר גבוה, זה אוכלוסיות שבאמת שינו מהר מאוד, שעברו את המהפכה התעשייתית בשנות דור, ולא בעבר, כמו שבאוכלוסייה האירופאית, לדוגמה, קרה.
אבל זה מעניין, הזכרת את האפיגנטיקה, אז האבולוציה יכולה לעבוד באמצעות שינויים אפיגנטיים גם, נכון? היא לא חייבת לעבוד בצורה של, כמו שאנחנו יודעים, מת כל מי שלא מתאים לסביבה או שלא מתאים מספיק, אלא יש פה עוד טריק מורכב.
זה ממש ככה, זה כבר לא האבולוציה הדרוויניסטית, שהיא דטרמיניסטית, זאת אומרת, מה שקרה לגוף שלך זה מה שבאת איתו מקודם, אלא זה תלוי גם בך.
מדהים.
גם אם ההורים שלך באו מתימן, עדיין אם אתה תרוץ הרבה ותימנע מהשמנה,
אני מועמד לפורענות יותר.
אז לא, אתה מועמד לפורענות, אבל זה גם תלוי באורח חייך. אם אתה תהיה ספורטאי, אז הסיכון שלך יורד, למרות שאתה כאילו מכוון, והשינויים האפיגנטיים מושפעים גם מהסביבה, באופן, אנחנו חשבנו פעם שזה משהו שאנחנו מקבלים מהלידה, אבל אנחנו מכירים היום שינויים אפיגנטיים שקורים כל שעה פחות או יותר.
וואו. זאת אומרת ככותרת מרודדת כמובן, גנטית אני יכול להשתנות כל הזמן. משהו גנטי.
כן, אני עשיתי מחקר בארצות הברית, שבו נתנו לאנשים 3 ימים, חשפנו אותם לשומן גבוה בדם, וכבר אחרי 3 ימים ראינו שינויים אפיגנטיים שחושפים אותם אולי להתנהגות יותר, לפיתוח סוכרת.
אז אם סבא וסבתא שלי חיו בסביבות ללא קלוריות או דלות בקלוריות וכולי,
אז אתה בסיכון.
כן.
עכשיו תחשוב על זה, מי אין לו סבא וסבתא שחיו בסביבות רעב במאה
ה-20? זה לא רק את תימנים או אתיופים, אלא כל ודאי העם היהודי הגיע לא מ...
פשוט כולה, ואני חושב שאולי... אני לא יודע אם זה הסבר, כי שוב, אנחנו לא מבינים את המחלה, אבל אנחנו כרגע מאוד. בשלב תיאור התופעה, ואנחנו מתארים תופעה.
אולי עברנו לשפע מהר מדי, בבת אחת מדי.
זה לא רע שעברנו לשפע, זה טוב שאנשים לא מתים מרעב.
נשמע שזה רעב, לא, מות מרעב אבל... כמו מה שלא, אבל...
אבל עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם התוצאים של זה, ואני חושב שלאט לאט אנחנו עושים צעדים גדולים בכיוון, וההתמודדות משתפרת משנה לשנה, בקצב לאחרונה די מסחרר אני.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. ניתוח לשחזור האוזן בטכניקה חדשנית בסורוקה. הפרקסת אוזן של נער בן 15 שוחזרה בטכניקה חדשנית. בעבר היה נהוג לשחזר את הפרקסת האוזן באמצעות סחוסים שנלקחים מהצלעות בסדרה של כמה ניתוחים, אבל עתה עברו מכמה ניתוחים לניתוח אחד והשתמשו בשתל מחומר שעובר איחוד עם רקמת הגוף, הוא מאפשר ממש השלמה של השחזור בניתוח אחד, וכך גם יש הרבה פחות צלקות. נזכיר שהמום הזה קיים באחת ל-10,000 לידות, איזשהו פגם באוזן, והניתוח גם יכול לסייע לאנשים שלא רק נולדו כך, אלא נפגעו בתאונה, קביעה, נשיכה וכולי. אנחנו רוצים לומר שלום למנהל המחלקה לפלסטיקה במרכז הרפואי סורוקה, פרופסור אלדד זילברשטיין, שלום לך.
בוקר טוב, שנה טובה.
שנה טובה. אנחנו נשמח לשמוע באמת על הייחודיות שבניתוח החדש.
האמת היא שסיכמת את הדברים יפה. כמו שאמרת, בעבר היינו משתמשים בצלעות על מנת ליצור את השלד של האוזן, ודבר שהוא דורש כמובן צלקות, מעלה את הסיכון, ובעיקר היו נדרשים מספר ניתוחים, לרוב כ3 ניתוחים כדי להשלים את השחזור. היום לעומת זאת אנחנו משתמשים בחומר האלופלסטי הזה שנקרא מדפור, שבגלל המבנה שלו שיש בו המון המון חורים קטנים, הרקמה צומחת לתוכו והוא עובר באמת אינטגרציה אל הגוף. יתרון נוסף שלא ציינת בפתיח שלך זה שבגלל שאנחנו לא נאלצים לקחת צלעות מאותו בן אדם, אנחנו יכולים לעשות שחזור בגיל יותר צעיר, וככה לחסוך מהילד או הילדה את ה... חשיפה לצחוקים, להתנכלות מצד ילדים או מבוגרים.
שזו מה, זו בעיה שהיא אסתטית בלבד? כי היא מאוד נפוצה, נכון? יחסית.
היא לא מאוד נפוצה, כמו שציינת בפתיח, 1 ל-10,000 לידות.
זה נשמע לי איתנו, אבל קיים.
אבל כן, יש ילדים שסובלים מזה. וזו בעיה שהיא אסתטית חברתית.
כן.
ומום מולד הוא מום משמעותי, ניכר לעין, והוא בהחלט משמעותי.
עכשיו, הניתוח הזה באמת ילך ויהפוך להיות ההתמודדות המרכזית עם התופעה הזו?
כן, אני מאמין שבהדרגה הוא יחליף את השיטה הקונבנציונלית. נקרא לה, אנחנו, מי שפיתח את זה, זה בקליפורניה, רופא בשם דוקטור אייניש, משך הרבה שנים, ואנחנו הבאנו את זה לישראל לראשונה, אצלנו בסורוקה. עשינו כבר כמה ניתוחים כאלה, ובהחלט התוצאות מבטיחות, וכמו שאמרתי, אני מעריך שעם הזמן זאת השיטה שתחליף את השיטה הקודמת.
ואני מודה לך על השיחה הזו, מנהל המחלקה לפלסטיקה במרכז הרפואי סורוקה, פרופסור אלדד זילברשטיין, תודה לך.
תודה.
ואנחנו עוברים לדוקטור אילן אבקסיס, היום צום גדליה, רגע לפני שנדבר איתו, אולי נפנה לדוקטור רועי אלדור, כפי ששמת לב, הנושא מעורר התעניינות רבה, גם בקרב הצוות שלנו, כי אתה מדבר באמת על עניינים של תזונה ומשקל, שאין אדם לדעתי שלא...
אולי לא מתמודדים.
כן, ולכן זה באמת מעורר אמוציות ועניין רב. האם צום זה משהו שהוא יכול לעזור במקרה? פעם בי כמובן, לא לגמרי.
כשאני מלמד סטודנטים, אני אומר להם, בסוכרת, התשובה הנכונה היא בדרך כלל אני לא יודע.
כן, okay? זה הכי בטוח.
אז אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אין לנו מספיק מחקרים ארוכים שיגידו לנו אם צום הוא טוב או לא. בטווח הקצר ללא ספק צום יכול להוריד סוכר, יכול גם חולה סוכרתי, יכול להסתכן בצום, בהתייבשות או בנפילת סוכר, אבל לטווח הארוך אנחנו לא יודעים אם יש כזה. עכשיו, מגמה של דיאט עצומות, היא עכשיו נמצאת במחקר.
דוקטור אליאנה בקסיס כבר על הקו, אבל הזכרת נפילת סוכר, מה המשמעות של זה? גם פחות מדי זה לא טוב?
כן, אם לוקחים תרופות שיודעות להפיל את הסוכר, אז סוכר נמוך מדי יכול לגרום להרגשה מאוד לא נעימה, אפילו במקרים קיצוניים, התכווצויות אפילפטיות ומוות. לשמחתי זה נעשה פחות נפוץ עם התרופות שיש לנו היום בצורת הטיפול.
טוב, אז זה עוד לא, בעיקר הפתרונות והטריקים הרפואיים וכולי, אנחנו נעסוק בהם בתחילת השעה הבאה, אבל אנחנו רוצים לעבור לשדרן העסקט המצליח דברי הימים על המזרח והמקרא הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, שלום לך.
שבוקר טוב לך ולמאזינים.
בוקר טוב, שנה טובה, אנחנו בג' תשרי צום גדליה. מדי פעם מזכירים את גדליה באיזשהו הקשר של סיפור רצח מנהיג או רצח של יהודי על ידי יהודים וכולי. בוא תעשיר אותנו בכל מה שקשור למה שהיה. אז אני מבין שמדובר בתחילת המאה השישית לפני הספירה, נכון?
די, כן, בתחילת המאה השישית לפני הספירה, שנת 586 חרב המקדש הראשון. כן. אגב, בניגוד לתפיסה המקובלת שגדליה, רצח גדליה היה הרצח הפוליטי הראשון בגודות עם ישראל. הרי אם תנער את ספר מלכים, אתה לא תאמין כמה גופות נופלות של מלכי יהודה ומלכי ישראל. די. לא רק שהוא לא אחד הראשונים, הוא אחד האחרונים בתנך, אגב, רצח גדליה.
די, אז דבר... רגע, אז אתה משליח, אנחנו מחר נעסוק בהתנגשויות פוליטיות, ואתה, תודה לך ששינית לי את משפט הפתיחה מחר. אז זה לא הרצח הפוליטי הראשון בישראל.
ממש לא.
אוקיי, אז הנה כבר למדנו משהו.
גם אז... ביהודה וגם בישראל רצחו מלכים על ימין ועל שמאל. עכשיו, הדבר המעניין ברצח גדליה, שיש לנו פה בעצם מנהיג שממונה על ידי הבבלים, כוח זר, ויש מישהו שלא מקבל את הלגיטימיות שלו. עכשיו, כתוב על ישמעאל בן נתניה שהוא מזרע המלוכה. אז יכול להיות שהוא יתנגד לגדליה מעצם העובדה שגדליה לא מבית דוד. אתה יודע, כאילו, הרי לדוד דוד בשמואל בפרק ז' ניתנה הבטחת עולם לשושלת. אגב, זה אחת הבעיות שהיו לחזל עם החשמונאים, שהם לא משושלת בית דוד. ואפשרות אחרת שגדליה גם בעצם שיתף פעולה עם הבבלים. ממש זמן קצר אחרי המרד, ואולי גם זה לא מצא חן בעיני ישמעאל בן נתניה.
הוא פשוט היה נציב מטעמם ששלט?
נציב מטעמם, כן, הוא כנראה נציב מטעמם, אחד שהרי לבבלים ובכלל לאימפריות, לנהל מדינה כבושה זה תיק, אז הם מעדיפים שמישהו מקומי יעשה את זה, אם זה מלך מקומי רצוי, צדקיהו כזה, ואם הוא מורד אז מחליפים אותו, בגדליה, בתקווה שהוא, כל עוד הארץ שקטה ומעלה להם מיסים, זה בסדר, אבל אז בא ישמעאל בן נתניה ומשיקוליו אמו, או שהוא התנגד לשיתוף פעולה עם הבבלים, או שהוא לא מזרע המלוכה, או שכל, גם וגם, הוא רצח את גדליה, ובעצם חז"ל השוו את רצח גדליה לשריפת בית המקדש, ראו בזה חורבן שני. עכשיו אתה בעצם, אתה אומר, גדליה הוא לא אחד האנשים הכי מפורסמים, הכי ידועים במקרא.
נכון.
ולמה דווקא הוא זכה לצום? יש אנשים שמותם, איך הוא, הם מזכה בצום יותר מאשר גדליה, אבל לדעתי, כמו שאני רואה את זה, חז"ל הבינו שיהודה התחילה לאט לאט להשתקם, ומסופר שכבר חזרו אנשים ממואב ומאמון, ומתחילים לאסוף את היבול ולקטוף את הפירות, ולאט לאט אולי הבבלים כבר ככה יהיו חברים שלנו, ואולי יתירו לנו לבנות את בית המקדש השני, ואז בא רצח גדליה והרס את כל העניין, ובעצם דחה את קימום בית המקדש, עד שקורש יועיל בטובו לקום בוקר אחד על רגל ימין, ולתת לנו לבנות בית המקדש.
אבל בוא תסביר לי, מדוע דווקא הרצח של גדליה גרם לעיכוב של הקמת בית משפט? זאת אומרת, מה הפוליטיקה מאחורי או ההיגיון מאחורי?
לא, כי הבבלים שמצאו מישהו שישתף איתם פעולה וישקיט את הארץ למענם, ולאט לאט נתנו לארץ להשתקם, אבל אז מה שקרה, שארית הפלטה ברחה למצרים, כאילו בעצם הסיכוי הלא גדול אמנם, אבל היה סיכוי כלשהו לקומם את המקדש, נגוז עד שקורש קם בוקר אחד, היה נחמד אלינו ואמר, חבר'ה תבנו את המקדש, ואם קורש היה קם הרגל שמאל, מה היה קורה?
וואו, טוב, אז זו המשמעות, אז זה לא רק הרצח כרצח וכרצח פוליטי.
לא, זה רצח פוליטי שיש לו משמעויות הרבה כן. יותר גדולות וחוגות. עכשיו, שים לב אגב שספר מלכים נגמר בסיפור מעניין, הרי יודעים שרוב הגולים, חלק נשארו בארץ, אבל רוב הגולים הלכו לבבל, אבל מה מסופר רצח גדליה? ששארית הפלטה שהייתה עם גדליה במצפה, כולל עם ירמיהו, הם ברחו למצרים. ויש פה סוג של סגירת מעגל, הרי יצאנו ממצרים ואוקיי, רבותיי, לא הצליח, אז יש באנגלית את הביטוי back to square one, כמו בבייסבול, בעצם כן. אז חזרנו למצרים. כאילו סוג של סגירת מעגל, עליתם ממצרים, לא הצלחתם להקים חברת מופת, תחזרו למצרים. אבל אולי אתה... תנסו עוד פעם בפעם הבאה.
אני אחזור אז לתחילת השיחה, אז אתה אומר שזה לגמרי לא היה הרצח הפוליטי הראשון. מה, ממש. זה היה מין נוהג כזה, או שזה עדיין הייתה חריגה מהנורמה? כי זה נשמע
לא,
כאילו זה...
לא, זה סוג של נוהג. אתה רואה, בממלכת נוהג. ישראל, כל פעם שרוצים להחליק שושלת, רוצחים את המלך, אז רצרו את נדב בן ירובם, ואת אלה בן בעשה, ואפילו יורם בן אחיו נרצח ספק, אם הוא נרצח ספק, הוא נפל בקרב, יש איזה ויכוח, וזכריה בן ירובם השני נרצח, כלומר יש כמה מלכים, וגם ביהודה, המציאה ויואש והתליה, מלכים נרצחו, בדרך כלל הרי מלך הוא שליט לגיטימי לכל ימי חייו, ורק כשהמלך מת, אז מישהו אחר יכול לקבל את הכוח, כי המלך הוא גם הרשות השופטת, וגם הרשות המבצעת, וגם הרשות המחוקקת. ולכן, רק כשרוצחים מלך, אפשר לקבל, הכוח עובר אל הבן אדם שרצח את המלך. אז הפוליטיקה והרצח הפוליטי ירדו לעולם כרוכים זה בזה.
נשמע כאילו, זה ההליך באמת, אם אתה רוצה להדיח ולבטל את פעילותו של מלך בכל הזירות כן. שהזכרת, אין מילות מלרצוח אותו.
ברוב המקרים לתאוות השררה, יש מקרים נדירים, סליחה, של שינוי מדיניות. עכשיו, אתה רואה במאה ה-20 בעיקר, בדמוקרטיות, רוב הרציחות הפוליטיות הם על רקע שינוי מדיניות, לא על רקע, כי אין פה תאוות השררה, כי אתה אומר, אוקיי, למשל, כך את חלד איסלמבול, איזה שרצח את סדאט, הוא ידע שהוא לא יהיה נשיא מצרים הבא, אבל הוא רצח אותו בגלל התנגדותו להסכם השלום במצרים. או נחזור לימינו, יגאל עמיר, רצח את רבין, כי הוא לא רצח אותו כדי להיות ראש הממשלה הבא, אלא כדי לשנות את מדיניות אוסלו. זה הרעיון. בדרך כלל, או לינקולן נרצח על רקע שחרור העבדים במלחמת האזרחים. הרוצח לא התכוון להיות נשיא ארצות הברית הבא. אלא פשוט רצון, אם אני מסלק את המנהיג, אולי אני מצליח לשנות את המדיניות.
זה מעניין, ואני הייתי חושב, ושוב, אני בוודאי לא יודע לנתח פוליטית את העניין, אבל שאם מתבצע רצח כזה, אז בדרך כלל מישהו אחר פשוט מחליף את אותו מנהיג וממשיך באותו קו. זה לא המקרים בדרך כלל? לא המקרים?
זה ברוב המקרים, כשהאיש והמנגנון הם אחד הם, אז הרצח באמת יכול לשנות את ההיסטוריה. למשל, אילו ההתנקשות בהיטלר ביולי 44 הייתה מצליחה, יכול להיות שהמלחמה הייתה נראית אחרת. אבל כשהמנגנון יותר חזק מהמנהיג, ארצות הברית למשל, גם קנדי וגם גרפט וגם מקינלי וגם לינקולן, אז המערכת המשיכה. או גם בארץ, המנגנון, הרעיון יותר חזק מרבין, אז רבין ירצה אחרונה, אבל מי שיחליף אותו. תמיד אני אומר, גם את משה רבנו יחליפו, לכל אחד יש תחליף.
כן, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ובעיקר ניקח את הכותרת שגדליה, או הרצח של גדליה, זה ודאי לא היה הרצח הפוליטי הראשון בישראל, ועיקר העניין זה העובדה שעד שהמצב התייצב באמצעותו כנציב ששולט בנו או בישראל, בסופו של דבר הרצח הזה ככל הנראה עיכב. את הקמת בית המקדש כן. שלאחר מכן. תודה לך.
זה מישהו שיש שליט לא לגיטימי בעיניו, הוא פשוט רוצח אותו.
וואו, טוב, תודה לך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המזרח והמקרא הקדום. תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
שוב שנה טובה, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות, שעה שנייה נדודו. זה יום שלל ענייני מדע וידע, וגם שנה טובה ומתוקה. הדגש הוא על מתוקה, ולכן עדיין נמצא איתי באולפן, מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב. איכילוב, דוקטור רועי אלדור, ואיתו אנחנו מדברים על סוכרת. עבר, הווה, עתיד, אז שוב שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
ואנחנו נעסוק בעוד עניינים, בין היתר בשעה הזו נעסוק בסיגריות האלקטרוניות ונעסוק בעוד עניינים בראש השנה. 320 אלף ישראלים בילו בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים, רבים מהם ביקרו באגמון החולה, שם הם ראו ציפורים נודדות כמו למשל סכנאים, עגורים ודיות שחורות. כדאי לכם להכיר את העוף הדורס הזה, דיה שחורה. בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, צפויים להגיע עוד עשרות אלפי אגורים לאגמון, אז אתם מוזמנים להמשיך ולבקר שם. עורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של כאן, וגם בספוטיפיי. אנחנו חוזרים לסוכרת, אתה מעורר הרבה מאוד אמוציות, אני גם מקבל לטלפון כל מיני בקשות, וטוב, אתה באמת מדבר על מזון וחיים ואיכות חיים וכולי. אנחנו מדברים על סוכרת, הנה התקבלה פה שאלה, האם אז נותר לנו לאכול רק חסה וירקות? לאכול ירקות זה בריא?
אז תראה, זו שאלה מצוינת, אני תמיד מתחיל את ההרצאות שלי, אני אומר, מה זה בריא?
מה זה
איך בריא? אני מגדיר בריא מבחינה מדעית, לא בריא בצורה פופולרית. ובעצם המשמעות של בריא זה משהו שמקום ראשון מוריד תמותה. אם אנשים יקבלו טיפול מסוים ויחיו יותר, אז זה בריא. דבר שני, אם זה מוריד תחלואה, אם הם יחטפו פחות התקפי לב בגלל משהו, אז זה בריא. להיות פחות חולה במחלות לב זה בריא. ודבר אחרון, כשאנחנו לא יכולים להוכיח לא את זה ולא את זה, אנחנו מסתכלים על כל מיני סוכר בדם, קולסטרול בדם, דברים כאלה, שאנחנו יודעים שאם נתרגם אותם לאורך זמן, בסוף זה ימנע תחלואה. אז אם אתה שואל אותי, לדוגמה, האם חסה היא בריאה?
כן.
אז אני, התשובה המדעית שאני יכול להגיד לך, זה שאין לי מחקר מבוקר ארוך עם
חסה.
אז
יש לנו כותרת, דוקטור אילדור, חסה היא לא בהכרח בריאה.
שוב, אנחנו, לדוגמה, היה מחקר גדול מאוד שבחן האם דיאטה וספורט זה בריא, מחקר בסוכרתיים לאורך שנים, ובסוף תוצאות המחקר היו שזה לא מקצר חיים, אבל זה גם לא האריך חיים. אנשים לא מתו יותר או פחות ולא חוו פחות.
ספורט לא מאריך חיים?
במבנה של מחקר באוכלוסייה שנבדקה באותו מחקר. מדוע אני
תורח, רוץ?
זה לא מוכיח, שוב. בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על טיפולים מאריכי חיים, אז אני אומר, אנחנו קוראים זה ברפואה מוריד תמותה ותחלואה, התרגום הוא מאריך חיים וחיים בריאים יותר. ובעצם מה המשמעות של הטיפול שאני נותן? כשאנחנו נותנים טיפול טוב, צריך להבין, משהו קרה באוכלוסייה שלנו ב-20 השנה האחרונות. זאת אומרת, אם אני היום יורד לבית קפה בתל אביב, אני לא אמצא מקום, כי כולם שם בני 90 תופסים את המקומות הטובים.
אז שימו לב, יש לנו עוד כותרת של דוקטור רועי אלדור, בני 90 תופסים לנו את המקומות בבתי הקפה. מה, אתה רוצה לומר שהצעירים מתים ממחלות, והזקנים נשארים וחיים וממשיכים?
השאלה היא אחרת, מאיפה בני 90 האלה באו? הרי פעם אנשים היו חיים עד גיל 70, מה פתאום אנשים היום חיים עד גיל 86 ותוחלת החיים מתארכת?
שאלה מצוינת, והנה חבריי מקרנות פנסיה רבות שואלים גם את השאלות האלה.
וכאן התשובה בעצם שכשאנחנו נותנים טיפול מונע נכון לאורך שנים, ככה זה נראה. זאת אומרת, האנשים האלה בני 90 היום, כי לפני 20 שנה התחלנו בין היתר לתת תרופה להורדת קולסטרול, או תרופה להורדת לחץ דם.
יש תחושה באמת שהצעירים דווקא חולים בהרבה מחלות ומותקפים, הגוף שלהם משתגע, מערכת החיסון שלהם משתבשת, בעוד המבוגרים, כמו שאתה אומר, תופסים לנו את בתי הקפה. וחיים, לנצח.
בכל זאת, תוחלת החיים הממוצעת מתארכת, כך שכולנו חיים יותר, אבל אתה צודק שלדוגמה, כשמסתכלים על מגפת הסוכרת והשמנה, אם אנחנו לא עוצרים את התהליך הזה, השמנה והסוכרת מתחילות להופיע מוקדם יותר. והמשמעות של לפתח סוכרת מסוג 2 בגיל 20 היא שונה לחלוטין מאשר בגיל 70. בגיל 70, אתה בכל זאת צריך זמן לפתח סיבוכים של המחלה, הסיכוי שבין 20 לא יפתח את הסיבוכים האלה, הוא קטן מאוד. כשמגיע אליי מטופל צעיר, אני אומר לו, אתה מרגיש היום צעיר ובריא, אבל אתה מבחינתי הטיפול נמרץ. כי אצלך אני יכול להציל הכי הרבה שנות חיים בטיפול. אז בעצם...
אז אתה אומר, ספורט הוא לא בהכרח מאריך חיים.
לא, ספורט.
לא לאכול חסה.
לא לאכול ולא כן לאכול.
בחסות, מסעדת מזון מהיר.
שבצורה מדעית, כשאני מסתכל על דברים, אנחנו צריכים בסוף... לחשוב מה הוכח ומה אנחנו יודעים שעובד. כי הרבה תובנות שאמרנו, זה נראה לי הגיוני,
נכון.
הן לא מחזיקות מים בסוף.
אבל בכל זאת, אם אנשים שיש להם משקל יתר ויורדים 20 קילו, הם משפרים את המצב מבחינת
הסוכר. לא ספק, המצב משתפר באופן מיידי. השאלה היא, אבל כמה זמן זה מחזיק? זאת אומרת, אם אתה יורד 20 קילו ומחזיק שנה ואז עולה 25, ובמהלך השנים האלה שאתה עולה, אתה גורם יותר נזק לגוף, אז לא בטוח שזה טוב. אז, כי בסוף אני רוצה לטפל לא לשנה, אני רוצה לטפל עכשיו ל-60 שנה, או ל-40 שנה במטופל, ובעצם התובנה היא שטיפול בסוכרת, זה סוג של, בעצם זה רפואה מונעת. אני מטפל במישהו שמרגיש עכשיו טוב, שהסוכר שלו גבוה, אבל הוא יודע את זה מבדיקות הדם, הוא לא הרגיש אותו עדיין, ואני מטפל בו בהרבה מאוד תרופות, בהרבה מאוד מנגנונים, תוקף את לחץ הדם ואת הקולסטרול ואת הסוכר וכהנה וכהנה, וגם הספורט והדיאטה שמשולבים בזה כמובן, ובעצם יכול למנוע את הדברים האמיתיים שאני רוצה שלא יקרו, את התקף הלב, את האירוע המוחי, את הקטיעה. אני רוצה, אם חס וחלילה הם צריכים לקרות, שלא יקרו בגיל 60, שיקרו בגיל 90 או בגיל 100.
הזכרת את אחד הנזקים, אנחנו יודעים של הסוכרת, מלבד עיוורון, שאני משער שקשור לכלי דם, גם את עניין הקטיעה. למה זה קשור לסוכרת?
זה במנגנון משולב, הקטיעות. גם מצד אחד פגיעה עצבית, מטופלים סוכרתיים, סוכרת מאוד ממושכת, לא מאוזנת, מאבדים את התחושה בכפות הרגליים, ובעצם... כשאתה הולך על רגל שאתה לא מרגיש, אם אתה תדרוך על מסמר, אתה לא תרגיש את זה, ואם יהיה לך פצע
די,
ברגל...
אין לך חיווי של... די.
ובנוסף לזה, כמובן, פגיעה משולבת של גם פגיעה בכלי דם, לא מגיעה הספקת דם טובה לרגל, גם סוכר גבוה שבפני עצמו, הסוכר מפריע לפצעים להיסגר, ואז נוצרים פצעים כרוניים שהטיפול...
למה הסוכר מפריע לפצעים להיסגר?
סוכר גבוה מפריע לכל התאים בגוף שלנו להרגיש טוב, מה שנקרא. זאת אומרת, מערכת החיסון, אם תשים תאים לבנים בתוך סוכר גבוה,
כן.
הם ייכנסו לתגובת סטרס.
די!
וזאת הסיבה שאנחנו רוצים בעצם, בין היתר, גם לאזן את הסוכר.
כשאני אוכל גלידה, מערכת החיסון שלי תוקפת את הגלידה.
לא. אם אתה תאכל גלידה והסוכר שלך יהיה...
תן לי לחלץ כותרת מעוותת.
יהיה 300 למשך זמן רב, אז כן. זה הסיבה, נגיד,
אבל הגוף שלנו כן יודע לאזן. אכלתי עכשיו גלידה, כמות גדולה. אז הסוכר שלי לא טס למעלה, נכון? הגוף יודע לאזן את המצב ושומר על רמה קבועה, כמו חום גוף.
אם אין לך סוכרת, אתה צודק, הלבלב יצליח להפריש מספיק אינסולין ולהתגבר על הסוכר.
שמה האינסולין עושה? אמרת שהוא בעצם מכניס את הסוכר לתוך התאים, הוא לא מאזן אותו.
הדרך לחשוב על אינסולין כעל המפתח שפותח את המנעול שנמצא בתאים, שבעצם פותח את הדלת.
אז כן הסוכר מגיע לתאים, נכון?
אז הסוכר מגיע לתאים, כן. אבל כשהמפתח לא עובד טוב, אז הוא לא ייכנס מספיק, וישאר כבר בעצם התנאי לסוכרת, מעל הכל, אמרתי הרבה איברים נפגעים, אבל התנאי שהלבלב ייפגע, שהלבלב לא יתפקד כמו שצריך, וגם בסוכרת מסוג 2, בעצם יש כשל של הלבלב להוציא מספיק אינסולין. אם נוציא מספיק אינסולין, נתגבר על הסוכר הגבוה, עדיין, עצם העובדה שהסוכר עלה מלכתחילה, זה כבר בעצם סוף של תהליך ארוך של פגיעה בהרבה מאוד איברים במחלה הזאת.
טוב, הבטחנו למאזינים ולמאזינות שנדבר על פתרונות ותרופות. האם יבוא יום ואני אטול תרופה והסוכרת תיעלם, איכשהו הסוכר, לא יודע מה, יתעדה?
אנחנו לא יודעים לרפא אף אחד מסוכרת, אבל אנחנו יודעים הרבה יותר טוב לאזן את הסוכר בכדי למנוע את הסיבוכים.
לאזן את הסוכר זה לא נחשב לריפוי?
לא, כי אתה בעצם צריך להמשיך לעשות את זה. אם החולה יפסיק את התרופות וייכנס לחנות גלידה, אז הסוכר יתיחזור. וגם אחרי דברים מאוד אגרסיביים כמו ניתוח, לדוגמה.
לאחרונה גלידריות החלו לפרסם פה אצלנו בתוכנית, אז בוא לא נפתח חזית.
אז כן. בורקס.
תודה רבה, יופי.
העניין הוא שבעצם מה שיש לנו היום, וזה די מדהים, זה כמה קבוצות של תרופות, חלקן חדשות יותר, חלקן פחות, שגם הסיפור מאחוריהן הוא מדהים, וגם הן יודעות לא רק להוריד סוכר, אלא גם בעצם למנוע את הסיבוכים העתידיים במנגנונים אחרים שבכלל לא קשורים לסוכר. וכאן באמת הסיפור הופך להיות סיפור מדעי בלשי מרתק.
כן.
אחת התרופות, קבוצת התרופות הכי מדהימה שיש לנו בשנים האחרונות, והקצב למידה שלנו עליהם הוא משהו, הוא כמעט חודשי אפשר להגיד, זה תרופות שגורמות להשתנת סוכר. עכשיו,
די.
חומר ש...
ענה?
כן, משתינים סוכר החוצה בכליה. החומר שיודע לגרום לנו לא לספוג את הסוכר ולהשתין אותו החוצה, אנחנו מכירים כבר הרבה זמן. אבל כשבאו, אתה יודע, לחברות התרופה, אמרו, בוא נפתח תרופה בעבר, היו אנשים שאמרו, השתגעתם? הרי סוכרת פוגעת בכליה. אני עכשיו אגרום לסוכרתי להשתין סוכר, וככה אני אוריד לו את הסוכר? זה בטח יעשה, יערוס לו את הכליה או משהו, זה מה שאמרו, כן?
שזה יערוס, אוקיי.
וגם כשהתחילו לפתח את התרופות האלה, ראו שהן מורידות סוכר בצורה, לא, הן לא התרופות הכי חזקות להורדת סוכר שהיו לנו אי פעם, אבל הן יעילות. הן גם קצת מרזות, 2 קילו, קצת מורידות לחץ דם, ואז הכניסו אותן בעצם למחקר שבודק האם הן בטוחות ללב. מחקר שנקרא מחקר קרדיו-וסקולרי, וראו שבאנשים עם סוכרת ומחלת לב, באופן מדהים, התרופות האלה, הראשונה שבקבוצה שהראתה את זה, הורידה את התמותה, בעצם את התמותה ממחלת לב ב-38%.
די!
עכשיו, רק להסביר מה המשמעות של הממצא הזה, כשאני מנסה להשוות אותו בדרכים סטטיסטיות, לדוגמה להשפעה של תרופות להורדת קולסטרול, שאמרנו, בגללם בין היתר כולם בני 90 היום.
בבתי קפה.
זה אומר שהם מרגישים טוב, הולכים על שתי רגליים ורואים בשתי עיניים.
נכון.
האפקט הוא כפול. זאת אומרת, אתה תיקח את הבן 90 הזה, ועוד תוסיף לו את התרופה הזאת, ואנחנו כבר, אתה יודע, אני לא מתבייש להגיד, אנחנו רוצים להגיע ל-120, זאת המטרה שלנו. אנחנו כן רוצים להאריך את החיים בצורה משמעותית.
אז כבר... פשוט ההשתנה של הסוכר, זה מה שהכליה גורמת?
כן, גורם לעוד מגוון שינויים פיזיולוגיים בגוף, שאת רובם אני חייב לציין, אנחנו פשוט לא מבינים, כי אנחנו כל יום יומיים מופתעים מחדש בסוכרת. יש כל מיני תיאוריות שעכשיו מתחילות להיבנות, אבל אף אחת מהן אני חושב עוד לא הוכחה.
זו גם דרך לרדת במשקל, כי אתה הזכרת את זה.
זה מוריד 2 קילו במשקל. יש לנו תרופות אחרות שנדבר להן עוד כמה דקות, שהן מאוד מרזות.
אבל התרופה הזאת היא בעצם, דבר ראשון ראו שהיא מורידה סוכר, אבל גם ראו שהיא מגנה על הלב בחולי סוכרת עם מחלת לב. המשיכו לפתח את זה, וראו שהאפקט שלה הוא עוד יותר מרשים. היא גם מגנה מפני אי-ספיקת לב באנשים שאין להם מחלת לב, לדוגמה. וממש לפני כמה שבועות פורסם מחקר ענק, שבו אנשים בלי סוכרת עם אי-ספיקת לב, בעצם חוו ירידה בתמותה, ראו ירידה בתמותה וירידה בתחלואה, עם התרופות האלה, זה פתאום הופך להיות תרופה בכלל לא לסוכרת, אלא לטיפול באנשים עם פגיעה לבבית, עם מספיקת לב. והקרדיולוגים כאילו מאמצים לנו את התרופות האלה. יותר מזה, זוכר שאמרתי לך, לא רצו לפתח, פחדו שזה יפגע בכליה.
נכון.
אז גילו שזאת התרופה הכי חזקה להגנה על הכליה שיש לנו היום. זאת אומרת, האפקט שלה הוא מדהים, אנחנו לא מבינים, יש תיאוריות שוב.
לא ברור למה, אבל זה דווקא מגן על הכליה.
מגן על הכליה, אנחנו, התרופות האלה, בנוסף, כשמוסבים אותם על תרופות אחרות שיש לנו להורדת לחץ דם שגם מגנות על הכליה, האפקט שלהם בהגנת הכליה הוא עצום בעצם. בכל טווחי התפקוד הכלייתי, מאנשים עם תפקוד כלייתי תקין, עד אנשים עם פגיעה כלייתית מתקדמת.
נשמע הדבר הנכון, זה כמובן ליטול את התרופות על בסיס יומי כולנו באמצעות פיזורן במים.
אז תראה, עוד לא.
כן, פלואור וגם התרופה.
אנחנו בעיקר יודעים מה הם עושות לסוכרתיים.
יש שם גנרי לתרופה, אני לא רוצה...
תרופות ממשפחת ה-SGLT2. יש היום כמה בארץ שנכנסו, אבל התרופות האלה בעצם יש הרבה רופאי סוכרת כמוני שחושבים שבין היתר בסכמה הטיפולית הן צריכות להיות בין הראשונות, מהסיבה שהן לא רק מורידות סוכר, הן גם מונעות את הסיבוכים שהסוכרת גורמת להן, כמו פגיעה כלייתית ופגיעה לבבית. וזה בעצם תרופה שאנחנו היום לומדים עליה, אבל את ההשפעה שלה על האנושות אנחנו נראה לא מחר ולא מחרתיים, אלא בעשרות שנים הקרובות, שוב, כמו התרופות לקולסטרול ולחץ דם.
וואו.
זה מהפכה של ממש, אני חייב לציין. התרופות האלה עכשיו, כמו שאמרת, האם לשים אותם במים? לא, עוד לא לשים אותם במים, אבל כן נחקרות באנשים בלי סוכרת, לדוגמה, אנשים בלי סוכרת עם מחלה לבבית, אנשים בלי סוכרת עם מחלת כליה, באמת לראות האם האפקט הזה הוא מעבר רק לאנשים, למחלת הסוכרת. וזה באמת הולך להיות מהפכה די מדהימה. מעבר לזה שיש לנו פתאום תרופה יעילה להורדת סוכר, אז אנחנו יודעים גם יותר טוב להוריד את הסוכר מאשר כשלא היה לנו את המנגנון הזה.
והזכרת באמת תרופות לירידה במשקל. שוב, אנחנו מדברים על זה, ואז אני קצת מרגיש לא נוח, כי בדרך כלל מדובר במשהו שהוא לא אמיתי. כי אז צריך שינוי בתזונה, אם אתה רוצה לרדת במשקל, לא.
אפילו צריך,
לא,
נכון.
לא קשור לספורט, אלא עדיף, אני יודע שפשוט צריך להכניס פחות קלוריות, ועדיף שהן תהיינה יותר איכותיות, וזה חובה. אבל שוב, יש פתרון קסם?
א', חשוב מאוד לעשות ספורט, אני רוצה לחדד, כן? ולקלקל לך את הכותרות המוטעות. ספורט משפיע על הגוף שלנו לא רק באספקט של סוכר,
לא,
אלא
ודאי,
באספקט של הבטח.
לא, באופן כללי, ודאי.
וחשוב לעשות שינוי תזונתי, כי כמו שאני אומר למטופלים שלי, אין לי מספיק אינסולין בעולם להתמודד עם בורקס.
אם כן, פתחנו חזית נגד הבא. עכשיו יכול, מעדכנים אותי שהבורקסיות מיפו יפסיקו לפרסם אצלנו, אז בוא תעבור לאוכל גנרי. מה יש?
רוגלך, זה טוב.
זהו, רוגלך, אין לי בעיה. אוקיי.
אבל אתה אבטיח אפשר, כאילו.
אבטיח גם לא טוב.
עתיר מאוד בסוכר.
די, נו, אני מפסיק לאכול פירות.
הכל במידה. בכל מקרה, אבל גם הסיפור...
זה בדיוק הבעיה שלי. הכיף זה לאכול לא במידה.
נכון, אנחנו לא יודעים לאכול במידה.
מה זה במידה?
אמרנו על זה שהמטרה שלנו היא לא לאכול קצת.
מה הכיף זה לאכול במידה?
המטרה שלנו
היא אבסורד.
לאכול הרבה.
אז עדיף לא לאכול, אוקיי.
אבל באמת הסיפור על התרופות להורדת סוכר שגם מרזות, הוא גם סיפור מדהים, גם כאן... מולקולה שבודדה במקור מרוק של לטאה באריזונה.
מה, נשמע כמו כקשף של גרגמן, רוק של לטאה באריזונה.
לטאה מאוד אגרסיבית שתוקפת שחקני גולף כשהם הולכים לאסוף את הכדורים מהשיחים. ולטאה מוזרה קצת שאוכלת כמה פעמים בשנה רק, לא כל יום. בעצם החומר הזה מחכה, הוא בעצם סוג של הורמון שקיים אצלנו בגוף, כמו שיש לנו את האינסולין, יש לנו עוד הורמון שנקרא GLP-1. וראו שההורמון הזה יודע להתניע את הלבלב, לגרום לו להפריש יותר אינסולין ולהוריד סוכר, וככה פיתחו תרופות להורדת סוכר, אבל במקביל ראו שהתרופות האלה עושות מעבר להורדת סוכר, הן גם משפיעות על המשקל. והן עושות את זה במגוון מנגנונים שלא קשורים לסוכר בכלל. הן הולכות למוח וגורמות לירידה בתיאבון. עכשיו, אחד הדברים המדהימים שזה עושה, לדוגמה, שוב, דברים שעשיתי כשהייתי בארצות הברית, הסתכלנו על איזה אזורים במוח נדלקים כשאתה נותן את התרופה הזאת שגם משפיעה על התיאבון. אז כמובן שהיא משפיעה על מרכז התיאבון, שהוא מרכז מאוד שמור במוח, אבל דברים אחרים שראינו, לדוגמה, היא משפיעה על האזור האחורי במוח. האזור האחורי במוח אחראי על ראייה. וכשאני מדבר עם מטופל שלי שלוקח את התרופה הזאת ונורא הגיב, כי יש מגיבים ולא מגיבים, המגיבים מספרים לי שבאמת הם מסתכלים על אוכל אחרת.
די!
כשאני נותן, מקום אחר שראינו זה האזור הקדמי, הפרונטלי, בעצם האזור שעוסק בחשיבה גבוהה, בתכנון. וכשאתה מדבר עם מטופל שירד הרבה במשקל, הוא מספר לי שכל הצורת חשיבה שלו השתנתה, בעצם יש לו איזה רוגע, הוא לא מתכנן את הארוחה הבאה כל הזמן. ההתנהגות של המוח משתנה עם התרופות האלה. עכשיו, המנגנון הזה בעצם, התרופות המקוריות בקבוצה הזאת כבר הן לא כל כך חדשות, הן כבר כמה שנים איתנו, הן פותחו להורדת סוכר. אבל ראו שכשאלו, המשיכו לעלות במינון, קיבלו עוד ועוד ירידה במשקל. ובעצם היום יש לנו כבר תרופה שקיימת בשוק מהמשפחה הזאת, ממשפחת ה-GLP-1, שנמכרת להרזיה. כשאתה צודק שיש איזה שם רע לתרופות להרזיה מעבר,
כן, אנחנו יודעים שזה...
היו עוד מלא בלגנים, נקרא לזה ככה. נכון. היו תרופות שממש היה תרופה עד לאחרונה אפילו שהעלתה את הסיכון להתקף לב והוציאו אותה מהשוק. השונה הוא שכאן התרופות נכנסות דרך הסוכרת, ובשביל להכניס תרופה לשוק בסוכרת, אני צריך להוכיח שהיא בטיחותית, ויותר מזה, התרופה הזאת להרזיה, לדוגמה, אפילו הראתה שהיא לא רק בטיחותית, אלא היא מורידה תמותה ב-22% בסוכרתיים מחלת לב.
עכשיו, אפשר לסנטז את החומר הזה, או שצריך לגדל לטעות כאלה בחוות ענקיות, ואז כמובן ארגוני בעלי החיים יתקפו אותך על גנבת הרוק?
אין לנו חוות של לטעות, גם החומרים שנמכרים היום, הם כבר לא באמת הנגזרת הזאת שמצאו ברוק של הלטעה, אלא דברים מהונדסים ומסונדזים שמהנדסים כימיים פיתחו כדי ליצור מולקולות ש... אומנם ניתנות בזריקה יומית, היום כבר יש זריקה שבועית, ובקרוב גם יהיה כדור שיינתן. אבל החומרים האלה בעצם עוד לא, אנחנו לא מיצינו את הפוטנציאל שלהם, כי ככל שמעלים במינון, רואים עוד ועוד ירידה במשקל. ואני מדבר איתך כבר על אנשים שנמצאים במחקרים קליניים, שאנחנו רואים אותם, בין היתר מחקרים קליניים שרצים באיכילוב. אנשים בלי סוכרת, שראינו אצלם כבר ירידות של 20 ו-25 קילוגרם, כמו ניתוח בעצם
בריאטרי. מיד ניקח ממך את שם התרופה. נשמע מדהים.
וכל זה בזריקה שבועית. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על עולם שבו אולי אני כרופא סוכרת, יהפוך להיות מה שאני באמת רוצה להיות במרכאות, וזה רופא השמנה. כי בעצם זה הגורם, ואם אנחנו נטפל במחלת ההשמנה, בצורה אפקטיבית, זה יהיה הטיפול הכי טוב בסוכרת, כי נמנע אותה. היא לא תופיע.
אבל עדיין נוכל לאכול את אותו ג'אנק שאנחנו אוכלים? כי זה בעצם אומר שאנחנו נותנים פה פס לתאגידי הענק להמשיך לייצר מזון עתיר. חד משמעית
לא. האפקטיביות של התרופות להרזיה שאנחנו מכירים היום לפחות, היא גדלה בצורה משמעותית כשמשלבים אותם עם דיאטה. אבל ההבדל, תראה, דיאטות אנחנו יודעים לעשות, אנחנו יודעים לרדת במשקל, אנחנו לא יודעים לשמור את זה. וכשאנחנו משלבים את זה עם תרופה, התרופה עוזרת לשמור. זאת אומרת, כנראה המשמעות של הטיפול התרופתי בהשמנה כחלק משינוי, כחלק מ...
אז אפשר לחלץ כותרת הפתרון להשמנה, רוק של לטעה שתוקפת אנשים שמחפשים כדורי גולף.
נגזרות של רוק, כן, אבל...
נגזרות של רוק, וזה נפרסם בה למטה.
תשמע, זה אחד הסיפורים המדהימים במדע היום.
ממש מדהים.
כן.
וואו, כמעט אגדה.
לגמרי.
אז... כן בקרוב נגיע למצב שבו נוכל לשלוט במשקל שלנו באמצעות תרופות. זה כן יקרה.
אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים היום וואו. בעולם של פיתוח תרופות. שוב, אנחנו עוד לא רואה, אף תרופה כזאת עוד לא קיבלה אישור FDA, עוד לא נמכרת בשוק, אבל כרגע, אם זה ימשיך במהלך הזה, אני מאוד מקווה שיהיה לנו בשנים הקרובות תרופות מאוד אפקטיביות להרזיה, ואולי נצטרך פחות ניתוחים בריאטרים, ניתוחים של מעקפי קיבה, שרבול וכדומה, בשביל לגרום לאנשים לרד במשקל. בכל זאת זה הרבה יותר בטיחותי, כשאתה מזריק פעם בשבוע, או לוקח כדור פעם ביום, ותופעות הלוואי הם יותר נשלטות,
אולי גם אנחנו נגיע לגיל 90 ונשב בבתי קפה.
אנחנו רוצים להגיע לגיל 120 ולשבת בבתי קפה.
גם 90 זה יפה, לא מה שאנחנו שומעים. אנחנו מוצפים במקרים של של מחלות, גם אוטואימוניות, גם סרטניות, יש איזושהי תחושה של מגיפה של מחלות שתוקפות את האנושות.
אבל צריך לזכור שפעם, כשאני הייתי סטאז'ר, בן 70 היה מבוגר, היה קשיש.
נכון.
והיום כשמישהו מתאשפז במחלקה הפנימית והוא בן 70, הוא נחשב צעיר. בדור שלנו, בני ה-90 יחשבו צעירים, כי אנחנו נרצה כבר להגיע ל-120. זאת המטרה.
טוב, בהצלחה לכל קרנות הפנסיה.
תראה, אנשים יתפקדו גם, זאת אומרת, זה לא שזה...
יעבדו, אתה אומר.
בדיוק, אין שום סיבה, וגם אם לא יעבדו, גם אם אתה עוזר במשפחה, זה גם צורה של עבודה.
לא, לגמרי, אתה צודק לגמרי.
זה לא אנשים שהם לא יצרניים, זה אנשים שהם יצרניים וגם יוכלו לתרום. אני חושב שהאנושות תשתנה.
לא, התוכנית לא יוצאת נגד אנשים...
לא, היא תשתנה לטובה.
ודאי, ודאי.
יהיו חיים בריאים יותר וטובים יותר.
אולי גם יפסיקו באמת כל עניין הגילנות, להתייחס לאנשים שמגיל 45 וצפונה מזה, כאנשים שכבר פסולי עבודה, שזו גם תופעה שאנחנו מכירים, אולי זה גם ישנה מעט את העניין.
חד משמעית, אני חושב שכל מבנה החברה שלנו ישתנה, כשאנחנו מדברים על חברה לא רק עם סבים וסבתות.
נכון, לגמרי. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. משרד הבריאות שוקל לאסור באופן מוחלט שיווק ומחירה של סיגריות אלקטרוניות. כך פורסם בעיתון דה מרקר, והסיבה היא התפרצות מחלת ריאות שבה לקו יותר מ-800 משתמשים בסיגריות אלקטרוניות בארצות הברית. רובם צעירים ו-12 מהם מתו. חשוב להדגיש ש-75% מהנפגעים ישנו באמצעות הסיגריה האלקטרונית מריחואנה. המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית קרא להימנע משימוש בסיגריות אלקטרוניות עד לתום החקירה. אנחנו רוצים להבין מהי אותה מחלת ריאות, ובכל מקרה, האם סיגריות אלקטרוניות לא פחות מסוכנות מסיגריות רגילות, ולכן זה קצת מוזר לאסור אותה או השימוש בהן ולא בסיגריות רגילות. שלום לי פרופסור יוחאי אדיר, מנהל מכון הריאות בקרמל, המשמש גם כיושב ראש איגוד רופאי הריאות בישראל. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מהי אותה מחלת ריאות שמדברים עליה בארצות הברית.
המחלת ריאות התגלתה למעשה בשנה האחרונה, וזה בעיקר הופיע בעיקר באנשים צעירים, ושהגיל הממוצע הוא 18-19 שנים, שישנו סיגריות אלקטרוניות, וזה גרם להופעה של מחלה חריפה שהתחילה להתבטא בקוצר נשימה, שיעול, לחלקם גם היה חום, שהלך והתגבר, חשבו בהתחלה שמדובר בדלקת ריאות, אבל התברר שמדובר בפגיעה ריאתית חריפה, וחלק מהחולים נזקקו להנשמה מלאכותית, והגיעו למצב שאנחנו קוראים לו מצוקה נשימתית חריפה, ARDS, זה תסמונת נשימתית חריפה, עם ירידה משמעותית ברמת החמצן בדם, ועד כדי צורך בהנשמה מלאכותית. הם לא הגיבו לטיפול אנטיביוטי, לא מצאו שזה איזשהו גורם זיהומי שגורם לאותה מחלה חריפה, והתברר שזו תגובה טוקסית של הריאה למרכיבים שנשאפו בזמן העידוי והשאיפה של העדים שנוצרים בישון סיגריה אלקטרונית. הם טופלו בסטרואידים סיסטמיים, תרופה אנטי-אינפלמטורית, חלקם הגיבו יפה לטיפול והתאוששו, אבל לצערנו 12 חולים צעירים, כולם צעירים בריאים לחלוטין, נפטרו מהמחלה. לא בדיוק ברור מה הגורם למחלה, יש מספר מחשבות, כמו שאמרת בפתיח, בערך 75% מהמשתמשים ישתמשו או בקנאבואיד או בטטרה הידרוקנאבואיד, שכשאתה מעדה אותו הוא מכיל איזשהו תרכובת שומנית, שחושבים שזה גרם לפגיעה טוקסית בריאות. יש גם ריכוז גבוה יחסית של ויטמין E, שכשהוא עובר עידוי ונשאף לריאות, הוא גם עלול לגרום לפגיעה טוקסית בריאות, אבל בערך 17% מהמשתתפים, מהאנשים שחלו, לפי מה שהם טוענו בשאלון שהם נשאלו, הם לא ישנו לא קנאבואיד ולא נגזרות של קנאבואיד, והשתמשו בזה רק לצורך אישון של סיגריה אלקטרונית רגילה. כך שעדיין כל מה שקרה עדיין נמצא בתהליך חקירה בארצות הברית של ה-FDA ושל ה-CDC, של המרכז למניעת מחלות, ועדיין לא ברור בדיוק מה הגורם, ולכן יצאה קריאה לאסור בינתיים את העישון בסיגריה אלקטרונית עד שיתברר בדיוק הגורם. יש טענות שחלק מאותם אנשים ישנו סיגר, או ישנו מוצרים שלא אמורים לעשן אותם, זאת אומרת, השתמשו בסיגר האלקטרונית, לצורך, כמו שאמרת, עישון מריחואן או דברים כאלה שלא
כן,
אמורים.
כן, וגם דיברו באמת בכתבות על כל מיני אמצעים שהם לא היו ממש חוקיים, או נקנו בדרך לא דרך
נכון,
וכו'.
נכון, וחלקם כן. לא נקנו במקומות רשמיים, נכון. אבל עדיין, בכיוון שעדיין חלקם כן ישנו סיגריות אלקטרוניות שנקנו במקומות מושבים, כ-17% טוענים שהם ישנו רק לפי הנחיות היצרן, לכן יצאה הקריאה שבינתיים, עד שלא יתברר בדיוק מה גורם לכך, לעצור את השימוש בסיגריות האלקטרוניות.
בעצם מה היתרון בסיגריה אלקטרונית, שמה, שיש פחות גורמי אשן, גורמים מסרטנים?
כמות הרעלנים שיש בסיגריה אלקטרונית היא פחותה משמעותית מה שיש בסיגריה רגילה משריפה, אבל זה לא שסיגריה אלקטרונית היא חפה מכל רעלנים אחרים. יש עבודות שראו שיש מה שנקרא תרכובות אורגניות נדיפות, וולטן אורגניק הידרוקרבון. יש חלקיקים של מתכות, יש דברים אחרים שנשאפים לריאות ועלולים לגרום לנזק. אין מספיק מחקרים ואין מספיק חשיפה לאורך זמן לסיגריה אלקטרונית כדי שנוכל לדעת מה הנזק הארוך טווח שנגרם על ידי עישון של סיגריה אלקטרונית. יש סיגריות אלקטרוניות שריכוז הניקוטין בהם הוא יחסית גבוה, ואני יכול להגיד לך שבארצות הברית כ-30% יש עבודות מחקרים שראו ש-30% מבני הנוער בארצות הברית נחשפו לפחות פעם או פעמיים לישון סיגריה אלקטרונית, ומכיוון שהסיגריות האלקטרוניות בחלקם מכילות ריכוזי ניקוטין גבוהים, זה עלול להביא למעשה אחר כך למעבר לישון סיגריות רגילות.
וואו, כשמדברים בדיוק על ההפך, כשמשווקים את הסיגריות האלה, מציגים אותם כדרך מעולה להיגמל, אבל אתה אומר שגם יש דרך הפוכה.
אבל יש גם דרך הפוכה, בעיקר בבני הנוער, כי הסיגריות, בעיקר כל הנושא של הטעמים, ושזה מאוד קורץ לבני נוער, זה מאוד קול, שיש לך סיגריה אלקטרונית, בטעם של תות, בטעם של מילון, בטעם אחרים, כל מיני טעמים כאלה, אתה מעשן, זה נהיה יותר משהו אופנתי, כמו שבארצות הברית זה נהיה ממש, ממש מכה מבחינת אחוז החבר'ה הצעירים שנחשפו לסיגריה אלקטרונית בגילאים שאנחנו מדברים על בית ספר תיכון, אני לא מדבר על אנשים על גיל 18, אנחנו מדברים על בני נוער בבתי ספר תיכון, ששיעור המעשנים של סיגריה אלקטרונית הוא מאוד גבוה.
אני לאחרונה ביליתי כמה ימים בצהל, ואני נדהמתי לגלות את כמות, זו סטייה קלה מהנושא, אבל אולי בכל זאת נרוויח משהו שיש לו איזשהו ערך לציבור. המון המון אנשים מעשנים בימים אלה. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה, שוב, זה לא מגובה מחקרית, אבל שהרבה מאוד צעירים מעשנים, לא סיגריות אלקטרוניות בהכרח, אבל זו לא תופעה שירדה, או
לצערנו התופעה לא ירדה. באחוז המעשנים בקרב האוכלוסייה הישראלית בארץ הוא בסביבות 23%.
וואו, זה המון.
אחוז המעשנים באוכלוסייה הערבית הוא גבוה עוד יותר, בכ-10%, בסביבות 33% אנשים מעשנים. ואנחנו חייבים לזכור שעם כל מה שקורה כרגע עם הסיגריה האלקטרונית, הסיגריה הרגילה גורמת בישראל ל-8,000 מקרי מוות משנה כתוצאה מעישון סיגריות. וזה שהסיגריה האלקטרונית כרגע מה שקורה איתה, זה לא אומר שמישהו מאיתנו כמובן מעודד שימוש בסיגריה רגילה. אנחנו חייבים להבין שסיגריה רגילה היא גורמת לנזקים רבים, לא רק בנושא של סרטן ריאה או מחלת ריאות של המעשנים, שמה שנקרא COPD, היא גורמת למחלת לב, היא גורמת לסרטנים אחרים, בשלפוחית שתן, בגרון, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים שגורמים לנזק, וכמו שאמרתי, כתוצאה מעישון, מדי שנה מתים 8,000 איש. אני לא מדבר על הנזק גם מעישון סביבתי, ועל הנזק שאנשים שלא משהו נחשפים לעישון פסיבי, וחייבים ולכן בשנה האחרונה, דרך אגב, אחת התרופות למניעה לגמילה מעישון נכנסה ללא צורך אפילו בסדנה, בדרישה לסדנה גמילת עישון, ויכולים לקבל אותה ישירות דרך רופא המשפחה. ויש חשיבות רבה למאבק בעישון, שהוא דרך אגב גורם מספר אחד לסרטן ריאה, וסרטן ריאה הוא גורם מבחינת התמותה כתוצאה ממחלת הסרטן, סרטן ריאה גורם לתמותה יותר מאשר שלושת הסרטנים הבאים בצור, יותר מאשר שד, יותר מאשר סרטן משד, מיגס, פרוסטטה ביחד, הסרטן ריאה הוא גורם לתמותה מאוד, מאוד מרכזי, ואין לנו תשובה, ואין לנו, ומכיוון שהריאה זה לא עבר שכואב, הרבה מאוד מהחולים מתגלים בשלב מתקדם של המחלה.
וואו.
ואז למעשה אין לנו תרופות מספיק יעילות, הם לא יבריאו, אנחנו נוכל אולי לעכב את התפתחות המחלה, להכניס אותה לאיזושהי תקופה שקטה לזמן מסוים, אבל השיעור התמותה הוא מאוד גבוה מסרטן ריאה, ומפה החשיבות הגדולה גם של מניעה, שפשוט הפסקה לעישון, ואני חושב שאנחנו לא עושים מספיק בארץ על מנת להטריע ולמנוע אנשים, בעיקר כמו שאמרת, אנשים צעירים, להפסיק להתחיל לעשן ולהפסיק לעשן, וגם חולים שבכל זאת הם מעשנים כבדים, יש היום, נכנס היום, יש עבודות שירו שיש עבודות בדיקת סקר של CT חזה, מה שנקרא low dose CT, CT חזה בקרינה נמוכה, עם רמת מידת הקרנה או מידת קרינה גם נמוכה יותר מאשר CT חזה הרגיל, שהראו בעבודות שונות שהוא מוריד את התמותה על ידי גילוי מוקדם של סרטן, מסרטן רע ב-20%, שזה מאוד פעם ראשונה שהראו שסקירה מוקדמת כלשהי בנושא של סרטן ריאה מורידה את התמותה בצורה משמעותית. למשל בשד יש את הממוגרפיה, במיגס יש לנו את הקולונוסקופיה שנועדו לגילוי מוקדם, והיום אין לנו מסע היום אף בדיקה טובה עד הבדיקה הזו של הלודו סיטי שהראתה שניתן לעשות אבחון מוקדם. אנחנו מאוד, יש כבר הרבה כמה בשנים האחרונות, יש כבר הרבה לאורך הזמן דיונים ממשרד הבריאות איך לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר, יש לזה הרבה מאוד משמעויות, ואנחנו באיגוד שלנו ועוד איגודים אחרים ממליצים, המלצנו למשרד הבריאות לעשות פיילוט בנושא הזה במספר המרכזים בארץ לאורך מספר שנים, לראות איך אנחנו מצליחים להביא את האוכלוסייה הנכונה לעשות את הסקר הזה ולהפחית את ה... לראות מה אחוז הגילוי המוקדם שאנחנו משיגים ולמנוע אותה, כי ברגע שאתה מגלה את סרטן ריאה בשלב מוקדם מאוד ואתה מנתח את החולה והחולה למעשה בריא, שיעורי החלמה הם הרבה הרבה יותר גבוהים אשר הוא מתגלה בשלב מתקדם.
וואו, טוב. מה לא ברור? לא לעשן. צריך להפסיק לעשן. מה לא ברור? זה טוב, זה לא. זה לא נורמלי, באמת. לא עושים מספיק בכל מה שקשור להסברה. כמה שעושים, זה באמת לא מספיק. לא יכול להיות שאנשים בני 18 היום, שמבינים ורואים את אחוז התמותה, ואת המחלות, ואת הנזק, ואת הפגיעה באיכות החיים, ממשיכים לעשן. זה לא נתפס בעיניי. פשוט תפסיקו לעשן. תודה לך פרופסור יוחאי אדיר, מנהל מכון הריאות בכרמל ויושב ראש איגוד רופאי הריאות בישראל. תודה לך.
שתהיה שנה טובה לכולם וללא עישון.
תודה לך לגמרי, לא לעשן. אנחנו נחזור לסוכרת, זה מעצבן אותי עישון, כי זה משהו שאין באבולוציה משהו שגורם לי לשרוף משהו מה לא ברור שצריך לנשום אוויר? מה לא ברור?
יותר קל לא להתחיל.
למה להתחיל עם זה? זה גועל נפש. אתה לא מאשר?
אסברה.
אתה מאשר? אוקיי. טוב, אנחנו נמצאים עם דוקטור רועי אלדור, אנחנו מדברים על סוכרת, אתה הזכרת שני סוגים של סוכרת, אנחנו התמקדנו באמת בסוכרת מספר 2, שהיא המורכבת הרבה יותר, בוא נחזור לסוכרת אחת, שהיא הפשוטה יותר, הקלה לפתרון.
אני רוצה, זה לא פשוט ומורכב, הן שתיהן מורכבות.
אז היא יותר מגניבה, כי היא של צעירים.
היא גם לא בהכרח של צעירים, אמרנו, יש לי נכון. מטופלים בני 80 מסוכרת מסוג אחד.
העולם שייך לצעירים.
אבל היא מחלה מאוד שונה באופי שלה, ואם בסוכרת מסוג 2, אמרנו שהרבה איברים לא עובדים, כאן בסוכרת מסוג 1, המחלה מתרכזת בקשל לבלבי, וצריך להחזיר את האינסולין. חסר לנו הורמון, צריך להחזיר אותו.
פה אנחנו מדברים על אותם אנשים שמזריקים, אנחנו רואים אותם
עכשיו,
מקיפים.
אמרת פחות מורכבת, אבל המטופל שמתמודד עם סוכרת מסוג 1, זה בעצם אחת המחלות עם האחריות הכי גבוהה על המטופל שיש. זאת אומרת, זו מחלה שהמטופל קם בבוקר, ועד שהוא הולך לישון, וגם בלילה, הוא כל הזמן צריך לחשוב על הסוכרת שלו, כי הוא צריך, כשהוא אוכל, להזריק אינסולין. הוא צריך כל הזמן לדאוג מה הסוכר שלו, כדי לראות שהסוכר לא יהיה גבוה מדי, אבל גם לא נמוך מדי. האינסולין שאנחנו נותנים בזריקה תת-אורית, הוא לא מחכה בצורה טובה את האינסולין שבמקור מופרש מהלבלב, והולך לכבד במערכת הדם הפורטלית הפנימית, ובגלל זה הוא מועד לטעויות. זאת אומרת, כשאתה מזריק אינסולין מבחוץ, הרבה פעמים אתה או תזריק מעט מדי או יותר מדי. הזרקת מעט מדי, סוכר יהיה גבוה, הזרקת יותר מדי, סוכר ייפול.
ואיך אתה יודע כמה סוכר יש לך? יש בדיקת דם מהירה כזו?
אז כאן גם כן חלה מהפכה, סוג של מהפכה בשנים האחרונות במחלה הזאת. באמת זאת מחלה שדורשת המון עבודה מהמטופל, העומס על המטופל הוא עצום, ומטרת הטיפול כאן היא כמה שאפשר לנסות לעזור ולהקל. אז מה היה עד עכשיו? היום מטופל היה קם בבוקר, ובעצם כל הזמן צריך לדקור את האצבע, להוציא דם, ולבדוק את הסוכר שלו. כל הזמן, כשהוא אוכל, אחרי האוכל, לפני האוכל, במקומות ציבוריים, בעבודה, בבית, זה היה ההתנהלות. בהתאם לרמות הסוכר, בהתאם למה שהוא אוכל, הוא צריך בעצם מראש לנחש, כמה, לא לנחש בדיוק, לחשב כמה אינסולין הוא צריך לתת, וכל הזמן להזריק לעצמו אינסולין, הוא רוצה לאכול. שוב, חוזרים לרוגלח והבורקס, הוא רוצה לאכול רוגלח ובורקס, הוא צריך להזריק מנה מסוימת, ולנסות לעשות מנה מדויקת של אינסולין, כדי להתגבר על עליית הסוכר. זאת מחלה שונה מסוכרת מסוג 2, כי גם המטופל באמת כל הזמן מתעסק עם הסוכר כאן. אין מקום לתרופות פומיות כמעט, בעיקר תרופות בזריקה, אבל גם כשהמטופל מצליח להשתלט על הסוכר, לאורך שנים בעצם אנחנו רואים את ההתקדמות של המחלה נעצרת. היום יש לי מטופלים בני 80 ו-70, עם מחלה כבר 60 שנה.
וואו.
זה סוג של נס רפואי, האנשים האלה קיבלו עוד אינסולין קצת אחרי שבודדו אותו, ועוד לא הייתה בדיקת סוכר בדם, היו בודקים בשתן, וכולם היו מרוצים כשהסוכר היה 300, שהיום זה נחשב מאוד גבוה. והאנשים האלה שרדו בעצם עד היום, בגיל מבוגר, והם מתפקדים, והם הולכים על שתי רגליים ורואים בשתי עיניים.
יושבים בבתי קפה.
בדיוק, אז זאת אומרת, זה מחלה שאם אנחנו מאזנים את הסוכר, אנחנו ממש...
אתה צודק שזו התעסקות, אני ראיתי, זה חצי יום עבודה.
כן, אבל כאן המהפכה. והמהפכה היא בזה שבעצם אנחנו מדברים כבר על מערכות אוטומטיות. יש לנו כבר היום בסל הבריאות, מד סוכר רציף לכל מטופל עם סוכרת מסוג אחד, זה מדבקה כזאת שהוא שם על היד, והיא מודדת כל הזמן את הסוכר. הוא צריך לשאוב מן את הנתונים, אבל כבר לא מדובר בדקירה. כשאתה לא צריך להוציא דם...
המדבקה זה עובדת?
וזה עובד. יש לה...
כל מיני מדבקות, זה עובדות, לא עובדות.
בכל מערכת יש את הטעויות שצריך ללמוד אותן, אבל כשעובדים עם זה טוב ולומדים את זה, ללא ספק זאת מערכת מדהימה, כי המטופל לא יודע רק 6 פעמים ביום מה הסוכר שלו, הוא יכול לדעת 15 פעמים ביום, בעצם כל שעה יכול לדעת מה הסוכר, ולנהל את המחלה שלו בצורה הרבה יותר מדויקת. מה זה אומר? פחות הפתעות, פחות נפילות סוכר, פחות עליות סוכר, איזון יותר טוב. מצד שני, יש לנו גם אינסולינים חדשים, שהם הרבה יותר עדינים ומדויקים, יותר קל לטפל בהם, פחות מפילים סוכר בלילה, לדוגמה. משתלבים בזה, משתלבות בזה המשאבות האינסולין. בעצם היום מטופל סוכרתי חדש יכול להתחבר למשאבה ולמד סוכר רציף, ואין יותר דקירות יומיות. הוא לא צריך להזריק כל הזמן, והוא לא צריך להוציא דם ולתקור את עצמו. והדבר המדהים, שאנחנו מדברים היום כבר על מערכות שסוגרות את המעגל, שמחברים מטופל לשני מכשירים, אחד מודד סוכר, אחד נותן אינסולין, הם מדברים ביניהם, ובעצם זה הלבלב המלאכותי, שכבר יש מוצר כזה שהגיע ארצה, ובעצם זה ממש מוריד את העומס של המטופל בצורה משמעותית.
אז הנה הלבלב המלאכותי כבר כאן, אנחנו נעצור לרגע, ונדבר על סוכר, עד עכשיו דיברנו עליו בפן האפל שלו, עסקנו בפן האפל, אנחנו רוצים לעסוק עכשיו בפן האפל האחר שלו. לא תאמין, אבל יש הרבה דברים רעים בסוכר, לא רק ההשפעה שלו על הבריאות שלנו. אנחנו במסגרת הפינה שלושה שאוכלים, שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות ומכללה אקדמית כנרת, שלום לך.
שלום שלום דודו.
סוכר לא רק שגורם לנו נזק, הוא גם, אנחנו יודעים שהוא קשור להרבה תופעות אפלות בהיסטוריה האנושית.
ממש, ממש. אני כל כך מצטער שכך אנחנו מתחילים את השנה, אבל ממש כך, ממש כך.
אז בוא נתנף על הסוכר.
יאללה. אז באמת, כמו שאנחנו יודעים, לסוכר יש השפעה פיזיולוגית מנחמת על המוח שלנו. רואים את זה על ילדים. ולכן גם אנחנו צורכים אותו עוד ועוד, ודיברתם על זה כל התוכנית, על ההשלכות הבריאותיות של זה. אבל החומר המתוק הזה מכיל המון צדדים אפלים על ההיסטוריה האנושית וגם על חיינו כיום. חוץ מנפט במאה ה-20, זו הסחורה שנצרכת בכמויות הגדולות ביותר בעולם. וכמו לנפט, גם הסוכר יש השלכות מרחיקות לכת על תחומי חיים רבים. ותרומה אדירה להיסטוריה של ניצול, של עושק, של הרג, של הרס הסביבה. זאת אומרת, כולנו יודעים על ההשלכות הבריאותיות, או לומדים עליהן של צריכת יתר, אבל ההשפעות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות, הן איכשהו יותר אפלות כמו שהצגת את זה. הלוחמת הגדולה ביותר במזון המתועס, פרופסור מריו נסל, כותבת ספר מרתק שנקרא סודה פוליטיקס, או בתרגום לעברית הפוליטיקה של המשקאות הקלים. והיא מראה איך המשקאות הקלים הם מטרגטים, הם מפוקסים על אוכלוסיות חלשות במיוחד, ילדים, קבוצות ילידיות בעולם שפחות יכולים לאכול סוכר, מדינות מתפתחות עם כמויות סוכר אדירות שאני מניח שכולנו מכירים. מנהלי בתי ספר בארצות הברית, אבל גם במקומות אחרים, בתנאים של פחות תקצוב לחינוך, מה הם עושים? הם נהנים להזמנות של החברות האדירות האלה, מכניסים את המשקאות, את המכונות האלה שילדים יכולים לקנות בהם, ואז הם שמים את הסם המסוכן הזה ליד המסומם. והילדים פשוט קונים את זה, ואת הכסף שהם מקבלים, הם משקיעים אכן בחינוך, אבל בדרך קורה מה שקורה.
ואפשר להתייחס לסוכר כסם, כי זו חתיכת האשמה חמורה.
לגמרי. זאת אומרת, אני משתמש בו במונח שתכף אני אציג איזה אדם שהוא זה שאמר את זה. הוא פשוט קרא לזה דרג פוד. אמריקאי הממוצע צורך בשנה כ-100 קילו סוכר.
וואו, זה המון.
וזה ברור שהוא לא שם את זה רק בקפה שלו דודו או בתי, אלא ממגוון של מוצרי מזון מעובדים. תיכנס לסופר הקרוב למקום מגוריך, המרכול סליחה, מעל 60% מהמוצרים שתמצא שם מכילים סוכר. סוכר קנים, סוכר דקלים, כמובן סירופ סוכר שכבר דיברנו פעם על העודפים שלו. עכשיו הצרכן הממוצע אין לו שום מושג מה יש שם, כי יש 40 תוספים עם הסוואות שמכילים סוכר בצורות שונות, שיכולים להיות במוצרים שאתה פשוט לא מדמיין לעצמך, כמו למשל בנקניק, בבשר, באבקת מרק. השאלה המרתקת היא איך הגענו למקום הזה, ואני אגיד לך למה היא מרתקת. היא מרתקת כי הסוכר שהוא היום כל כך נפוץ היה עד המאה ה-13 באירופה כמעט בלתי מוכר. זה היה חומר כל כך יקר, זה הגיע מהמזרח התיכון, שרק העשירים ביותר יכלו לקנות אותו, והוא היה בדרך כלל ונחשב בריא, היו שמים אותו בתור תרופות. האנגלי הממוצע לא ראה סוכר כל חייו, כי זה היה כל כך יקר. אנתרופולוג בשם סידני מיינד, זה ששאלת אותי האם אפשר לקרוא לסוכר סם, בוחן את הסוגיות האלה של ההשפעות הגלובליות של הסוכר בספר באמת מרתק שנקרא מתיקות וכוח. ויש לו שם טענה מהפכנית, והוא אומר, אי אפשר לתלות את השימוש שאנחנו עושים בסוכר רק בנטייה הטבעית שלנו במתוק. הוא באופן ישיר מאשים, אני לא רוצה להגיד את התעשייה, אבל את היצרנים, ביצירת ביקושים, בהפיכת המוצר הזה לכל כך זול, שמעמדות פחות עשירים, כמו הפרולטריון הבריטי, הפכו את הסוכר להשלמה הקלורית שלו. אנשים שהיו צריכים לעבוד שעות ארוכות מחוץ לבית, במהפכה התעשייתית. עכשיו, איך השינוי הזה מתרחש? עד המאה ה-19, סוכר מגיע מקנה סוכר, ואלה רק בתנאים טרופיים או אצלנו סוב-טרופיים. הביוט של המוצר הזה התחיל בפולינזיה, לפני 5,000 שנה, ואז הוא מגיע אלינו, למזרח התיכון. בישראל יש היום מספר תחנות סוכר כאלה, שעד היום אפשר לראות כיצד עשו סוכר. הכיבוש המוסלמי הפיץ את זה לאירופה דרך ספרד באופן יבשתי, לאמריקות מביא את זה כבר במסע השני שלו.
רגע, מילה אחת לא הצלחנו לשמוע בגלל בעיה בקו, מי הביא את זה לפה?
לככה, מפולינזיה למזרח התיכון הוא מגיע יבשתית מתישהו, ומהמזרח התיכון לאירופה עם הכיבוש המוסלמי, דרך ספרד, ולאמריקה הוא מגיע עם קולומבוס. קולומבוס נוטע אותו לראשונה בסנטו דומינגו, כי צריך מזג אוויר מאוד חם בשבילו. ואם עד המאה ה-16 זה מוצר לעשירים בלבד, למשל על המלכה אליזבת אומרים שהשיניים שלה היו שחורות מרוב שהיא צרכה את זה, אבל האחרים לא ידעו מה זה, עד המאה ה-19 הוא הופך להיות התוספת הקלורית המשמעותית ביותר לפועל הבריטי. זה ההפסקת תה שלהם, שגם אנחנו אימצנו.
שוב, זה נשמע מופרך, אבל גם אנחנו, כשאנחנו עובדים במשרדים וכולי, באזור שעה 3-4, כשהסוכר יורד, אנחנו תוקעים איזה ופלה.
בדיוק, בדיוק. החטיף הזה, להפסקת תה הזאת, זה בדיוק ממשיך את כל מה שדיברתם כל התוכנית. זה הצד האפל של הקפיטליזם, שאנחנו צריכים לעבוד שעות ארוכות מחוץ לבית. וואו. אבל אני רוצה לקחת אותך למקום עוד יותר אפל, ולדבר על קולוניאליזם ועבדות. הסוכר, כל מי שאי פעם היה במטע של סוכר יודע שזה סיוט מאורגן, זה חם, יתושים, נחשים, כל מה שתרצה יש שם. אנשים שיש להם אופציות לא עובדים במטע סוכר. אז מה עשו האירופאים? הם הביאו עבדים מאפריקה, העבירו אותם לקולוניות שלהם, ואז כוח העבודה הזול הזה, שאגב גם הוא עבר בתנאים, בתת-תנאים, בתוך בטן אוניות, חודשים ארוכים.
חטיפה, ודאי, זה בכפייה כמובן. כן,
נכון. והאנשים האלה גידלו להם את הקנה הסוכר בקולוניות השונות, בקריבים, בווסט אינדיז, במקומות אחרים, והזהב הלבן הזה, הסוכר, כמו שהקולוניאליסטים הבריטים קוראים לו, היה מנוע של סחר עבדים שבמסגרתו הערכות מדברות על בין 10-15 מיליון אנשים שהועברו ממערב אפריקה לאמריקה, לארצות הברית סליחה, לאזורים אחרים. יחסי הניצול האלה נעשו בעזרת האימפריות, בכוח הצבאי שלהם, וככה הסוכר הופך להיות סחורה מרכזית בסחר הבינלאומי. הטענה היא שכשליש מההון האירופי היה מסוכר. זה ברור שהם לא רצו לאבד אותו, וככל שהטכנולוגיה התפתחה, הם עשו יותר כסף. הקולוניות האלה של הסוכר גם השפיעו על הגיאופוליטיקה העולמית. איך הם עשו את זה? בקולוניות הקריביות, בניגוד לארצות הברית, הבריטים היו מיעוט. זאת אומרת, היה רוב של עבדים, והיה כל החבר'ה, המעט אנשים שהיו צריכים לשמור עליהם. מה הם עשו? בחסות המלך הבריטי, הם הביאו את הצבא שהיה מרותק כדי לשמור על הקולוניאליסטים. וככה יצא שכאשר המהפכה האמריקאית יוצאת לדרך, עם כוחות מועטים יחסית לעוצמת הצבא שהבריטים יכלו לעשות, רוב הצבא הבריטי לא יכל היה להגיע לשם לטפל בזה, כי לבריטים היה הרבה יותר חשוב להגן על תעשיית הסוכר שלהם.
וואו.
רק ככה שתבין, דודו, כמה הסוכר היה משמעותי. הצרפתים הסכימו לוותר לג'ורג' השלישי על כל קנדה כמעט, כי הוא נתן להם אי בשם גואדלופה ששם יצרו סוכר. אגב, החבר'ה שלו באותו זמן הסתכלו עליו כאילו שהוא מטורף. זאת אומרת, תחשוב על העוצמה הכלכלית שזה נתן להם לימים. ככה שההפיכה של הסוכר למוצר, מוצר צריכה כל כך נפוץ, זה לא רק תחלואה ובריאות, אלא הוא משנה את האופן שבו אנחנו אוכלים וצורכים בעידן המודרני את האוכל שלנו. זה סיפור של עושק, של שיעבוד, של היסטוריה קולוניאלית עקובה מדם, סבל של מיליונים. וההשלכות כמובן לא מסתיימות גם היום. באופן סמלי, ואני ככה חותר לסיום, אפשר לומר שההתמכרות של האימפריה הבריטית, למה שאתה אמרת, להפסקת התה המפורסמת שלה, הייתה אחת המנועים המרכזיים להפיכתה לאימפריה. כי מה הם בעצם עשו? הם ניצלו את העבדים להפקת סוכר, את התייבשת ההודית להביא תה, ואפילו כלי חרסינה, שאנחנו קוראים להם באנגלית צ'יינה, אחרי שהם השפילו את הסינים במלחמות האופיום. וככה יצאנו לדרך משן אחת מתוקה של ילד להיסטוריה של מלחמה, של עבדות, של הרס אקולוגי, בקושי דיברנו על עבדות הוא הפעם, אבל באמת בברזיל היום מבראים שטחים עצומים בשביל הסוכר.
אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך פרופסור נמרוד לוז על השיחה הזאת, תודה לך.
תודה, תודה, דודו, ושנה טובה שתהיה לנו.
שנה טובה, אנחנו הגענו לסיומה של השעה הזו, והוא בעצם התוכנית, תודה מעומק הלב, למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, דוקטור רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון האנדוקריני במרכז הרפואי תל אביב יחילוב, תודה לך, הנה עכשיו ישמעו אותך, תודה.
תודה רבה, ושנה טובה.
ושנה טובה, זה היה מרתק, באמת למדנו באמצעותך, ועשית לנו סדר בכל מה שקשור למחלה הזו, ובאופן כללי לאורח חיים, זה משהו שנכון לשמור עליו, בלי קשר למחלות. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקיר המפיק הוא אבי שמאי לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, שתהיה לכם שנה טובה כמובן, ולהתראות.